שלום לכולם, עוד תוכנית בסדרה דרך העיניים של אלונה, והפעם יש לי אורח שאני אישית מאוד מתרגשת לקראת השיחה הזאת איתו.
איזה כיף.
שלום
שלום,
גל.
שלום לכולם, לצופים, שלום.
גל שלו. אני ככה רוצה לספר לכם על הבחור הזה שהתרוצץ איזשהו סרטון מאוד חזק ברשת, שאני ראיתי אותו ואמרתי, וואי, אני חייב לדבר איתו, כי כל כך עוצמתי, כל כך כריזמטי, כל כך יודע על מה הוא מדבר, ואנחנו כל כך מאמינים באותם דברים, שממש ממש הרגשתי רצון אז להביא אותך לכאן, שאנשים יכירו אותך. אז שלום גל.
שלום, היי, שלום לכולם, תודה למאזינים, לך, תודה להזמנה. בואי נעשה שיחה מעניינת.
כן, הולכת להיות שיחה מעניינת, אנחנו בתקופה מעניינת, ואני אוהבת לדבר עם אנשים שהם רואים את המציאות הזאת לא בזווית שתכנתו אותנו לראות, ואתה אחד כזה.
אוקיי, קח את זה כמחמאה.
ברור, לגמרי. אז גל יקירי, אנחנו תכף מתחילים, פתיח ומתחילים. אז שלום לכולם, ושלום גל, וברוך הבא.
תודה רבה.
טוב, אז אני אתחיל ואני אציג אותך, ואני אספר לך שאחרי שדיברנו, אני קלטתי שאתה הוא הבחור שעשה ככה באמצע הטרלול הזה של הקורונה, עשית איזשהו סרטון מאוד חזק שנכנסת לשיבה, למחלקות קורונה, והראית איך המחלקה הזאת ריקה, אין שם אף אחד, סגורה בכלל. משהו מאוד כועס, מאוד מאוד חזק, והבנתי שזה היית אתה.
כן.
זה סחף את כל הרשת, זאת אומרת, זה כולם ככה, זה הופץ בכל מקום. ובכלל היה איזשהו טרנד כזה בכל העולם לעשות סרטונים שמראים איך מחלקות קורונה בכל העולם בתי חולים ריקים, שזה היה זוי ממש.
נגד ההיגיון, זה ללא ספק.
כן, שיש מגיפה, שעת חירום ובתי חולים ריקים, מחלקות קורונה ריקות, באמת מעלה המון המון סימני שאלה. אז מה שהדהים אותי, זה שאתה סיפרת לי שבהתחלה של כל הדבר הזה, אתה קנית את הבלוף.
כן, לא הייתי קורא לזה קניתי את הבלוף, מכרתי את הבלוף.
אבל בשביל זה קודם כל הייתי צריך לקנות את השקל.
כן, רק שלא היה, לא היה לי ממי לקנות אותו. אני נמצא הרבה בטוויטר, ואני מאוד מחובה, אני בכלל, אני קנדי, אז אני חזרתי לארץ לפני 5 שנים. אז העולם שלי הוא חול, הוא פחות הארץ, אני פחות מכיר שמות בארץ, פחות מכיר סלברטאים בארץ, זאת אומרת, אני לא איזה בן אדם שמאוד מכיר או מוכר בארץ. בערך באמצע ינואר כבר התחלתי להתייחס למה שקורה בסין בגלל הטוויטר. אבל עדיין זה היה בשלבים שאנשים עשו מזה בדיחה. היה בקבוקי קורונה, שמו וירוס ליד זה, כל מיני מימס, דברים כאלה. אני ב-23 לינואר נפל לי הסימון, זאת אומרת, נבהלתי. גבר בן 40, אב לילדה קטנה, אישה, גר בארץ. פתאום אני רואה שסוגרים 6 מיליון איש בתוך הבתים שלהם. אני רואה סרטונים של מדינה שמרתחת דלתות ברזל ומשאירה אנשים למות בתוך הדירות. ליום למחרת, ב-24 לינואר, נעלו 50 מיליון אנשים בבתים שלהם, שזה היה בהתחלה רק ווהאן, ואחרי זה היה כל הובי.
וואו, אתה יודע שלא ידעתי את זה?
כן, זה קרה ביומיים. ולי, ביומיים האלה, העולם שלי רעד. כי דבר ראשון, לא ראיתי דבר כזה. אני בן 40, לעולם לא ראיתי דבר כזה קורה. אני לא יכל, זאת אומרת, לא משנה כמה אני חקרתי קונספירציות בעבר, הראש שלי לא הלך לשם בכלל. זאת אומרת, מבחינתי, היה וירוס מסוכן, אני רואה גופות ברחוב, כל הסרטונים, כל הבלגן שקורה שם, ואני אפילו שאולי חשבתי שהקונספירציה היא הפוכה, שהווירוס מאוד גרוע, וסין מנסים כאילו להחביא את זה ולעשות לזה דאונפליי. אז כאילו היה לי הפוך על הפוך. אני חשבתי שהקונספירציה זה שמחביאים כמה זה גרוע. והתחלתי להכין את עצמי, גם נפשית, התחלתי להכין את המשפחה, התחלתי להכין את הבית. אני כבר בראשון לפברואר הסתובבתי בכל הארץ, חיפשתי מסכות. אשתי חשבה שהשתגעתי. ברביעי לפברואר החלטתי שאני פותח ערוץ יוטיוב, ואני מתחיל להזיר את הקהל הישראלי שאנחנו הולכים להיות בסגר. את יכולה לדמיין את הריאקציה שקיבלתי, כמובן, גם מהמשפחה וגם מחברים וגם מאנשים ביוטיוב, וכמובן צחקו עליי המון, קיללו אותי, אמרו לי שאני מגזימן, אמרו לי שלא יהיה דבר כזה ואין סיכוי ואנחנו לא ניכנס לסגר. אני מבחינתי לא היה שאלה. בנוגע לווירוס עצמו, אני לא איזה מדען ואני לא וירולוג, אבל קראתי אינסוף מחקרים. הלכתי אחרי הדבר הזה מאז שהיו 18 נפטרים. אנחנו היום במיליון וחצי. אז הייתי עוד לפני שערוץ 12 דיברו על זה וערוץ 13 דיברו על זה, אני קראתי את המחקרים שכבר התחילו לצאת מסין, מחקרים שיצאו מאיטליה, מאירופה, ועשיתי איזה 30 פרקים של לייבים שאני מסביר וקורא את המחקרים יחד עם הצופים שלי, וכמובן שהיו הרבה אנשים שגם יחד איתי האמינו בדבר הזה ודחפו את זה קדימה, עזרתי אנשים לגבי הסגר, אמרתי להם שאולי כדאי להם לעשות קניות, אולי כדאי להם גם אולי לדאוג למבוגרים שלהם אם הם צריכים תרופות, אם יהיה סגר, אולי כדאי לקנות תרופות 3 חודשים קדימה, תיזהרו מהבורסה, יכול להיות שיש שם קצת בלגן ועניינים. זאת אומרת, ממש נכנסתי לכל הדברים ועשיתי את זה בצורה מאוד, הייתי מאוד נרגש, מאוד. ומבחינתי, אנשים כמו פרופסור לס, עצבנו אותי. אני הייתי כועס שהייתי רואה אותו מדבר. ואפילו ראיינתי אותו באיזשהו שלב שהיה ראיון מעניין ואפילו כעסתי עליו.
אז עליך הוא התכוון שהוא אמר שזאת מגפה של הרשתות החברתיות?
לא, זה לא, הוא נתן את זה בכללים מההתחלה. אני עדיין עד היום לא מסכים איתו לגבי העניין הזה. אני לא חושב שזה פסיכוזה של רשתות חברתיות. הממשלות לא מקשיבות לרשתות חברתיות, כי אם כן, אז היינו מתקנים את העולם מזמן. זאת אומרת, זה גלגל שדוחף את עצמו ביחד, אבל ללא ספק, אין לי שום ספק שביבי לעולם לא הקשיב למה שאנחנו אמרנו באינטרנט, זה ממש לא עניין אותו. אז כן, אז זהו, ובאיזשהו שלב נקצר את זה, נעשה את זה קצר, בערך לקראת סוף מרץ, שאנחנו בתור מדינה כבר התחלנו להיכנס לתוך התהליך שהווירוס הגיע אלינו ואנחנו נכנסים לסגר, אז אני היה לי רשימת דברים שציפיתי שיקרו פה בארץ, גם מבחינת תמותה, מבחינת מחלה, מבחינת להכיר אנשים שחולים, ואולי האבא והאח, ולשמוע, ושום דבר לא קרה. פשוט שום דבר לא קרה, ולא...
אני רוצה, לפני מה לא קרה, בעצם אתה השוות את התחזיות עם המציאות שאתה רואה בעיניים, לא?
נכון.
אני רוצה לדעת האם אתה היית נתון... למסרים שעברו, אתה יודע, למסרים שבתקשורת. האם היית, זאת אומרת, מחובר לדברים האלה ברמה היומיומית?
אני פחות בן אדם שמחובר לתקשורת. אני בכלל, אני לא רואה טלוויזיה, אבל עצם זה שאנחנו עוברים איזשהו מגמה מטורפת עולמית, אז כן, הייתי יותר מחובר מהרגיל. הייתי מקשיב לאדון ביבי, לראות מה הולך להיות האופציות על השולחן, ומה הוא מחליט לעשות, וכמובן גם הייתי משדר לאנשים שלי, זאת אומרת, הייתי לוקח גם את האינפורמציה שיש, וירדתי עליהם המון, לאורך כל התהליך הזה תמיד ירדתי עליהם, ניתחתי את הכתבות שלהם, והראיתי איפה הם משקרים.
רגע, רגע, אתה כבר מדבר על זה שהתהפכת, נכון?
לא, 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 אני עוד מדבר על מתי ש...
יודעת,
עוד מתי שאני האמנתי.
מה, כשהוא אמר שיהיו מיליון חולים ו10,000 הרוגים, אתה כבר האמנת?
לא, אני מההתחלה אמרתי שזה לא יכול להיות, כי אין לנו את הדמוגרפיה לדברים כאלה. זאת אומרת, לקחתי את הדברים האלה מאוד, מאוד בצורה מדעית, לא הייתי איזה בן אדם בפאניקה, הייתי בפאניקה בתור הורה, בתור אבא, שאני כבר מדמיין מה הבת שלי הולכת לעבור, אני מדמיין את הסגר, אבל לא הייתי בפאניקה לגבי הווירוס שהולך להרוג את כל העולם. עדיין בזמנו, ארגון בריאות העולמי דיבר על 3.4% תמותה, שזה גבוה מאוד. אבל זה גם היה קשור לכל מיני דברים, פקטורים חיצוניים מהווירוס. למשל, גילאים, דמוגרפיה, איפה אנשים גרים, צפיפות של אוכלוסייה, כל הדברים האלה. וכשאני ניתחתי את המצב הזה עוד לפני שהווירוס הגיע לארץ, אני אמרתי שמה שהיה באיטליה, למשל, לא יקרה בארץ, מה שלא יהיה, כי צעירים לא גרים באותו בית עם המבוגרים, ואנחנו הרבה יותר מפוזרים. זאת אומרת, לקחתי כל מיני פרמטרים שהיו ברורים, שבארץ זה לא יהיה אותו דבר.
אנחנו ממש אוכלוס... עשית עבודה אפידמיולוגית, נשמע לי.
מאוד, למדתי המון, דברים שכמובן כל מיני מילים שלא ידעתי לפני, כן.
אז הבנת שבארץ זה לא יקרה?
כן. לא, בעצם... לא שלא יקרה.
לא יהיה בממדים,
כן.
אוקיי.
אבל עדיין דאגתי, ועדיין הייתי בעד הסגר הראשון, ועדיין הייתי בעד כל מיני ריחוק חברתי ומסכות, זאת אומרת, אני עדיין, בקטע הזה אני כן הייתי און בורד, אני כן דחפתי לזה ואמרתי לאנשים.
בסגר הראשון אתה עדיין היית עם כל ההנחיות.
כן.
תמכת.
לגמרי. כן, okay. תמכתי לגמרי.
ומתי, מה קרה?
לא נתתי... דבר ראשון, לא נתתי לאגו שלי לשלוט בי, זאת אומרת, כבר היה לי קהל, כבר הקהל מאמין לי, מקשיב לי, הייתי צודק.
כמה, איזה קהל? איזה גודל?
לא ענקי, אבל תחשבי שפתחתי את הערוץ בפברואר, ובסוף מרץ אני כבר עם אלפים, זאת אומרת, אז אלפי צפיות, ואולי קצת מעל 1,000 ומשהו עוקבים, ויש לי טלגרם, ויש לי...
רגע, ואני חייבת להבין רגע את המקום שהיית בו. אתה היית בן אדם לפני הדבר הזה, עם הקהל עוקבים, היית מוכר בעניינים אחרים?
אף אחד לא יקרה, שום דבר.
היית בן אדם אנונימי, ופתאום נהיית דמות שעוקבים אחריו.
כן, אבל לא סדר גודל, את יודעת, זאת אומרת, לא סדר גודל שלך, זה בטוח, לא סדר גודל...
אבל מכלום לכמה אלפים, בפרק זמן כזה קצר, זה המון.
כן, כי אנחנו בתקופה מיוחדת, ואני הייתי הקול היחיד שהיה מוכן לשים את עצמו מול המצלמה, ואולי לקחת על עצמו את כל הכללות וצעקות וחוסר הסכמות וכל הדברים. אנשים אוהבים אקשן, אז הבאתי את האקשן. זאת אומרת, אנחנו בתקופה מטורפת, מספיק שצדקתי לגבי כמה דברים, פתאום, את יודעת, הכל התפוצץ, כאילו, כולם שולחים לאחד השני את הסרטון, הנה, הוא אמר שאנחנו נהיה בסגר כבר בפברואר, ותראו, עכשיו אנחנו בסגר, כנראה שהוא צודק, אז היה איזשהו... היה באז, ואני הייתי אולי אחד היחידים שעשה את זה לכיוון המגפה. היו כמה כמו שי דנון וכמו גיא טל, שידעו מתחתחילה שזה הכל עונה, אבל התנהלו איתם כמו שמתנהלים איתי היום, שזורקים עלינו את ה... הם קונספירטיבים, אין מה להקשיב להם. ברגע שאתה נכנס לתוך הקטגוריה של הקונספירציות, אז אתה נכנס לתוך בועה של מי שמוכן להקשיב לקונספירציות.
נכון.
וכל השאר מנפנפים אותך. אז אני דיברתי לקהל שהיה צמא לאקשן הזה שהם מאמינים שיש וירוס, ואף אחד לא נתן להם את זה.
אז בעצם מה שאתה מתאר זה מצב, ואתה ממש הזכרת את זה, שלא נתת לאגו שלך לנהל אותך, שזה כאילו היה שם איזושהי התמודדות שלכאורה אתה עם קהל עוקבים, ואתה מספק להם סחורה מסוימת, אבל פתאום משהו אצלך משתנה, ומה אני עושה עם העוקבים האלה שהם רוצים את החומרים האלה?
אפילו לא חשבתי על מה אני עושה עם העוקבים האלה. לקח לי אולי משהו כמו באמת שבועיים, שלוש, לעכל את זה שאני עובר לצד השני. זאת אומרת שאני...
וואו.
שאני משחרר... זאת אומרת, זה הסימון מאוד כבד לבלוע, כי הוא הרבה יותר מפחיד מהווירוס. הרבה יותר מפחיד.
לגמרי.
להאמין שהדבר הזה זה הונאה בסדר גודל עולמי, הרבה הרבה יותר מפחיד ממגפה.
אני מסכימה איתך, אני מאוד הייתי רוצה להאמין שיש כאן מגפה. אני אלוואי, הייתי ישנה הרבה יותר טוב בלילה, אם הייתי יודעת שיש כאן מגפה.
גם אני.
זה מאוד מפחיד לדעת שאין פה מגפה, ואולי לא כדאי לצפות בשידור הזה. אז גל, אז בוא ניקח רגע, נחזיר אותך, אתה יכול להגיד לי פחות או יותר תאריכים שבהם נפל
כן,
האסימון?
אני יודע את זה לפי הסרט הראשון שהוצאתי. הוצאתי אותו באפריל, ולקח לי חודש לעשות אותו, זאת אומרת שאני, סליחה, לקראת סוף אפריל, זאת אומרת לקראת סוף מרץ, אני כבר, אני זוכר את השיחה הזאת, אני יושב עם אשתי בדשא עם הבת שלנו, בחצר, והיא רואה שהפרצוף שלי קצת זה, והיא אומרת לי מה קרה, ואמרתי לה, כואב לי הבטן, היא אומרת לי למה, אז אמרתי לה, נראה לי שזה הכל, שזה הכל עונה, שזה הכל, שזה פשוט עונה.
יו, יש לי צמרמורת.
כן, ובאמת, באמת פחדתי.
ומה יש לך, ענתה לך על זה?
תראה, אשתי מאוד 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 מכבדת אותי, מכבדת את הדעות שלי, אוהבת איך שאני מדבר ואיך שאני מסביר את עצמי, אבל היא לא לגמרי, היא לא הייתה און בורד שהלכתי לקנות מסכות בפברואר, והיא לא ישר הייתה און בורד כשאמרתי לה שזו עונה כלל עולמית, אבל בגלל שהיא שומעת אותי מדבר ובגלל שהיא רואה את העקביות שבה אני אומר את הדברים, אז היום אין לה ספק, זאת אומרת, היום, עוד הפעם, למי שיש ספק היום, חי בדיסוננס, אני מצטער להגיד את זה, זה לא כללה, אבל מי שהיום עדיין חושב שיש מגפה כלל עולמית, בטח ובטח שלא בארץ, ומאמין שמה שאנחנו חווים כרגע מבחינת דיקטטורה רפואית, היא מקובלת או מבוקשת, חי בדיסוננס מאוד רציני.
אני רוצה אז, גל, עכשיו, הנקודה הזאת, לקחת אותך רגע באחורנית בסרט של הכאב בטן, אוקיי?
כן, כן.
והודעת להשתך את מה שהודעת, אני רוצה דווקא להיכנס למה קרה לך עד שהודעת. זאת אומרת, כשעוד היית עם עצמך,
כן.
אם אתה יכול להיזכר מה היו הטריגרים, מה היה הלך המחשבה שלך, איך בן אדם ממצב שהוא מאמין שיש כאן מגיפה, מתמוטטת לו האמונה הזאת, והוא, מן הסתם, אני מניחה שבהתחלה שמת סימן שאלה, העלית את הספק, ואז שמת את סימן הקריאה, ואז באת לאשתך. זאת אומרת, מה קרה לפני שבאת אליה? איך זה קרה?
אז דבר ראשון, חשוב לציין שאני לא בן אדם ממסדי מתחתחילה. זאת אומרת, כבר חקרתי קונספירציות בעבר, את יודעת, חקרתי את נושא הנחיתה על הירח שנים רבות, חקרתי את נפילת התאומים. אני לא איזשהו מישהו שהוא סופר ממסדי, שאם היית אומר לי, את יודעת, לפני 3 שנים, אם היית אומר לי, לא הגענו לירח, הייתי רב איתך על זה שברור שהגענו לירח, ולא שאני יודע את האמת, אני רק אומר שאני מספיק פתוח להאמין שיש קונספירציות בסדר גודל עולמיות. אז זה עזר לי, כפאונדיישן זה עזר לי לקבל את העובדה שיכול להיות שזה הונאה, כי אני לא רוצה לדמיין מה זה להיות בן 40, שמאמין בממסד הזה ובפוליטיקה ובחדשות, ופתאום נופל לו הסימון שהכל זה שקר וכזב. אז חשוב לציין שכבר היה לי את הבסיס של להאמין שיכול להיות דברים קונספירטיביים. עכשיו, עצם זה שדברים התנגנו אל מול עיניי, שלא התאימו לנרטיב המחקרי המדעי שעשיתי, לא הקשבתי לאנשים ביוטיוב ומה שהם אמרו לא יצא לפועל, אלא אני נתתי יד ביד בממסד, נתתי יד ביד עם המדענים. אני הקשבתי לעשרות, אני לא אגיד עשרות אלפי, אלפי שעות של מומחים ורופאים שמסבירים על הווירוס ואיך הוא מתחבר לתא ואיך הוא נכנס פנימה ומה הוא עושה בדיוק ומה זה סיידקיין סטורם וכל המובנים שכאילו אנשים אפילו לא רוצים להיכנס אליהם ולא רוצים. אני הקשבתי לדברים הכי משעממים בעולם, הכי משעממים, של שעות על גבי שעות. את יכולה לשאול את אשתי, אני כל היום עם אוזניה אחת, טלפון בכיס ומשהו מתנגן, מישהו מלמד אותי משהו, ונשארתי מאוד ממסדי, זאת אומרת, נשארתי עם מדענים ידועים, עם אנשים שיש להם ערוצים מאוד גדולים, שהם קשורים למדע, והם נכנסו לכל העניין הזה של המגפה, כי זה מה שפשוט קרה לכולנו, אבל היה להם ערוצים לפני זה, שהם דיברו על דברים מדעיים ודברים רפואיים שנים.
כן.
אז כשאני הקשבתי להם, והאמנתי להם, והקטתי את הדברים שהם אומרים, על החברה, על האנשים שסביבי, ובסוף כל הדברים האלה לא יצאו לפועל, הייתי צריך לעשות חשבון נפש. את מבינה?
אתה מדבר על מה לא יצא לפועל, התמותה?
בין אם זה תמותה, בין אם זה תחלואה, בין אם זה מקדם הדבקה, בין אם זה התגובה של הממשלה אל מול מה שאנחנו חווים. זאת אומרת, זה היה מלא פקטורים של מלא דברים. אני לא מסתכל רק על דבר אחד, אני מסתכל על כל הדברים כמכלול. ובטח ובטח, שאם אני ציפיתי שלפחות בתי חולים יהיו עמוסים, את יודעת, כאילו משהו, כמו, לפחות כמו שפעת רגילה. שפעת רגילה, בשנה רגילה, מפוצצת את המסדרונות במדינת
נכון,
ישראל.
נכון.
הדברים האלה לא קרו. הם לא קרו. לא עם שפעת עכשיו ולא עם קורונה, שזה די מצחיק. אבל בוא נגיד ככה, עוד לפני שצילמתי את הבית חולים, הרי הבית חולים זה היה הטריגר שלי לבוא ולהוכיח לעצמי.
זאת אומרת, בתי חולים ריקים, זה היה הטריגר?
לא, זה היה הטריגר שלי להוכיח לעצמי האינטואיציה הפנימית הכואבת הזאת היא אכן נכונה.
אני חייבת להגיד לך כאן שזה מאוד מעניין התהליך שאתה מתאר, כי בעצם יצא לך לשמוע את פרופסור קמרון בספטמבר בכנסת בוועדת קורונה?
שוב, אם את תגידי לי שמות, קצת קשה לי להזדהות, אבל, אני די בטוח, כי אני...
פרופסור קמרון הוא הקול השפיות, הוא קול המדע, הוא הקול של מי שלא קנו אותו מבחינתי. הוא מדבר על, בעצם הוא מוביל את מודל ההיגיון הבריא, והוא מדבר על, 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 על אפידמיולוגיה ועל וירולוגיה ועל איך מתנהגים עם וירוס וכולי. בכל מקרה, מה שהוא אמר שם בכנסת, אגב, הוא היה מאוד אמוציונלי, הוא אמר ככה, הוא אמר יש שתי אסכולות, יש את האסכולה האפוקליפטית עם כל התחזיות, עם כל מה שהיועצים של הממשלה האלה מייעצים, עם כל התחזיות, עם כל ה... יש איזשהו מודל שהם בנו של איזשהו גידול אקספוננציאלי של חולים ותמותה, והוא שם ישב ודפק על השולחן וצעק, הוא אומר, כל מה שהם חזו הם טעו, בכל מה שהם חזו הם טעו, בספטמבר הוא אמר את זה, לא באפריל, בספטמבר הוא אמר את זה, כשהיה דיון לקראת הסגר השני, והוא השתולל, והוא אומר, אם אני, כל מה שאני הייתי חוזה, הייתי טועה, לא הייתם רואים אותי
היום. אני זוכר את זה,
הייתי שותל את עצמי. ואז בעצם הוא רוצה לומר, למה אתם ממשיכים להקשיב לאנשים האלה?
ממש ככה.
שכל מה שהם חזו עד כה הם טעו. ובעצם זה מדהים, כי מה שאתה אומר, התהליך, העסקת מסקנות שלך והיוטרן שאתה עשית, זה הדבר שהיה מתבקש שהממשלה תעשה.
לא, חולק עלייך.
אם אתם
לא... זה מה שמתבקש, זה מה שמתבקש שיקרה על ידי העם, לא על ידי הממשלה. הממשלה עושה בדיוק מה שהיא רוצה לעשות ומה שהיא מתכוונת לעשות.
לא, לא, לא. על ידי ממשלה שדואגת לאזרחיה וממשלה ישרה, לקחתם יועצים, היועצים האלה דיברו שטויות, נתנו תחזויות לא מחוברות למציאות, אומרים לחבר'ה לתודה רבה שלום, אנחנו מוותרים על פיזיקאי, הבנתי שמי ששמע מייעץ להם פיזיקאי, ואנחנו ניקח אנשים שעוסקים בחקר המגפות, שזה אפידמיולוגים וירולוגים. ומה שבעצם אתה עשית ומה שלך קרה, זה מה שהיה מתבקש שהממשלה תעשה, והיא לא עושה את זה עד היום.
נכון, אבל... כאילו שאת אומרת שמה שמתבקש זה שהממשלה תעשה, יכול להיות שאני כל כך רחוק מלהאמין שזה מה שהממשלה רוצה לעשות, שמבחינתי זה משפט מיותר. מה שאני כן חושב, שמזמן זה היה אמור לקרות לכל אזרח ואזרח כבר מזמן. עכשיו ברור לך, כשאני צילמתי מחלקות ריקות, בזמן שהחדשות אומרים לנו שהבתי חולים בקריסה, ואני הלכתי לא לאיזה בית חולים צדדי באיזה...
עד היום אגב שיבא ריק.
ריק לחלוטין, ריק.
כן, עד היום שיבא ריק, והם מפרסמים את זה גם, ששיבא ריק, ועדיין הציבור קונה מגפה. לא יאומן.
מבינה? את מבינה?
לא, לא מבינה.
גם אני לא, גם אני לא. אבל זה, בגלל זה אני אומר, אין פה שום קשר לממשלה טובה, לא טובה, כן טובה, כן חכמה, לא חכמה, יש להם את המידע הנכון, הם לא מחפשים את זה. מי שלא מסוגל לעצור שנייה, לשים את הפחד בצד, כי את יודעת מה מדהים בזה שאני חוויתי את מה שחוויתי, שאני האמנתי במגפה? אני מאוד מזדהה עם האנשים שמאמינים במגפה. את מבינה? אני מאוד מזדהה איתם, כי הייתי שם. אני לא מההתחלה חשבתי שזה קונספירציה, אני האמנתי. אז אני יודע מה הפעיל אותי, ומה שהפעיל אותי זה פחד. מה שהפעיל אותי להאמין במגפה הזאת, זה פחד מתמשך, שכל איזה אחד בן 82 ימות מהקורונה, שכל איזה אחד, לא שאני חס וחלילה מזלזל, שלא תבינו לנו נכון, ואני יכול גם להיכנס למה אני חושב על כל תמותה שיש מקורונה, כי זה גם מדעי וזה גם כבר מוכח, ואנחנו יכולים לדבר על זה. אבל ההמשכיות שלי לאסור על עצמי, לתנועה וכל מיני דברים, וכל היום מסכה, תקשיבו, אני שטפתי ירקות בכניסה לבית לפני שהכנסתי אותם הביתה. את מבינה, כאילו, המחקרים שקראתי, שאמרו לי שהווירוס יכול להישאר על כל מיני סקיות, במשך ככה וככה ימים, אני החלטתי שאני מאמין למדענים. המדענים שיקרו. ואנחנו יכולים להיכנס גם למה ואיך זה קרה.
זאת אומרת, אתה לא אומר המדענים טעו,
שים
לב.
שיקרו.
אתה לא אומר טעו, אתה אומר שיקרו.
שיקרו. עד היום משקרים.
מי שיקר? אתה בקטע של להגיד שמות?
תראי, עוד הפעם, מתחת לכל מחקר יש שמות, אבל צריך להסתכל על מי מממן אותם. ומי שמממן אותם, זה אנשים מאוד ברורים, זה ארגון בריאות העולמי, יחד עם ביל גייטס, עשיתי דוקומנטרי של כמעט שעה, מחולק לשתי חלקים לגבי ביל גייטס, שאני לא מדבר על שום קונספירציות, עובדות, אך ורק עובדות, על החיים של ביל גייטס והמשפחה שלו, ואיך הוא שולט היום, לפחות מבחינה רפואית, בעולם. ואני יכול להגיד לך שכל המחקרים שדיברת עליהם, שנתנו את ה... את ה... את החזון של כמה מתים יהיו בעולם, וכל הדברים האלה, אני יכול להראות לך אחד לאחד, דבר ראשון זה יצא מלונדון, ואני יכול להראות לך ששבוע לפני שהמחקר הזה יצא, אני מראה לך באתר של העמותה של ביל גייטס, ביל גייטס העביר לאותו מדען שבוע לפני זה $76 מיליון. $76 מיליון, והוא הוציא את כל המאמרים שיראו ש2.5 מיליון אנשים ימותו באמריקה, ש600,000 ימותו בלונדון, ש10,000 ימותו בככה וככה. זה הוא, זה אותו בן אדם שקיבל מביל גייטס $76 מיליון שבוע לפני.
מה השם שלו?
פרופסור ג'ונסון, הם פיתרו אותו, הם פיתרו אותו אחרי זה.
הם פיתרו אותו. אני הבנתי שדיברו על המודל של פרופסור ג'ונסון, הוא הביא איזשהו מודל אקספוננציאלי של חישוב איך תתפתח המגפה.
נכון.
ומה שהביקורת המאוד בולטת שיש למדענים נגדו, זה לא נגדו, אלא נגד מי שאימץ את המודל שלו, זה שבמדע יש דבר שנקרא, מה שנקרא, לא second opinion, אלא ניתוח של עמיתים, ביקורת עמיתים. זאת אומרת, אתה בא מביא מודל, אתה בא ואומר, לא יודעת מה, הולך להיות פה מגפת קץ האנושות, אתה מראה איזשהו מודל, והמודל הזה צריך לבוא ולהישפט ולקבל...
הוא עובר peer review.
Peer review?
כן.
שזה מה?
שזה... פאנל של מספר מדענים, והם צריכים להסכים ולראות שעשית את המחקר שלך בצורה ראויה. זה לגבי כל דבר, כן? לגבי כל מחקר.
אז איך זה בעברית המילה הזאת peer review? זה כאילו...
אני לא יודע איך קוראים לזה בעברית.
אז זה ניתוח עמיתים. ניתוח עמיתים, זה נקרא עמיתים למקצוע. ואחד הביקורות המאוד חריפות היה, זה שארגון הבריאות העולמי קנה את המודל הזה של ג'ונסון, אני לא יודעת את השם שלו, אבל עכשיו את האחידה שלי, שלא היה על זה ניתוח עמיתים. זאת אומרת, על סמך בן אדם אחד, ארגון הבריאות העולמי השית על כל העולם המערבי, מגפה, סגרים, קריסות כלכליות, על סמך מישהו אחד, שזה כאילו פשוט, אתה יודע, אני שואלת את עצמי, מה, כל כך הרבה אנשי מדע התעלמו מהעובדה הזאת? מה, לכולם שילמו, את כולם שיחדו, את כולם סימו, מה קורה?
מי זה כולם? שאת שואלת כולם, מי זה כולם? מה מבחינתך מהווה כולם?
יש לנו אקדמיות, יש לנו אוניברסיטאות בארץ, כן? אז יש מדענים, סטטיסטיקאים, פיזיקאים, אפידמיולוגים, וירולוגים, אוקיי? יש לנו פה כמה אלפים מהמקצועות האלה, איפה כולם לא נשמע?
אז בן אדם חכם פעם אמר, שלא תצפה לשמוע האמת מבן אדם שהקריירה שלו עומדת על השקר. זאת אומרת, בן אדם שהקריירה שלו היא תלויה בשקר, רוב הסיכויים שהוא לא יספר לך את האמת. זה לא אומר שהוא לא חושב את האמת, זה רק אומר שהוא הוא לא בהכרח ישים על כתפיו, כי הם גם רואים מה קורה לאנשים כאלה. כמה מדענים כבר יצאו החוצה ואמרו שזה שקר? כמה מדענים כבר חתמו ואמרו שזה הונאה? מה יצא מזה? מה, הם קיבלו קידום? הם לא קיבלו קידום. מה הם מקבלים? או שמעיפים אותם מהבתי חולים שהם עובדים, ואני יכול לספר לך על רופא אחד, דרך אגב, רופא אחד שמאוד מאוד שינה את כל הכיוון שלי לגבי הנושא הזה, זה דוקטור סיידל, שהוא רופא מינורי, כמעט ואף אחד לא מכיר אותו, הוא העלה איזה סרטון ביוטיוב, בן אדם שעבד במחלקה של קורונה, הוא בן אדם שעובד עם ריאות 17 שנה, והוא העלה סרטון, עד עכשיו אני מקבל צמרמורת שאני חושב על הסרטון שהוא העלה, מול מצלמה, בבית שלו, סתם, פשוט אמר, חבר'ה, המכונות הנשמה הורגים את הפציינטים שלנו, הורגים את הפציינטים, אנחנו מטפלים בדבר הזה בצורה לא נכונה. מישהו יקשיב לו? בן אדם ש17 שנה עובד עם ריאות, העיפו אותו ממחלקת קורונה. והיום זה הסטנדרט, היום כולם יודעים שמכונות הנשמה הרגו אנשים.
אתה יודע שגם לי סרט כזה, שיש לי צמרמורת שאני נזכרת בו, של פרופסור לויט, הוא פרופסור, הוא אפידמיולוג אמריקאי, יש לו רקורד מאוד מרשים, מנהל, אתה יודע, מנהל מחלקה, ובקיצור, מרצה בכיר וכולי, בנה מבוגר, הוא עלה עם סרטון, תקשיב, הוא כמעט פרץ בבכי, אתה ראית שיש לו דמעות בעיניים, על הסגר הראשון, הוא אומר, מה עשיתם? עם הסגר הזה, הוא אומר, עכשיו בגללכם אנחנו לא נראה את הנכדים שלנו חודשים. הוא אומר, מה שצריך לעשות עם הווירוס זה להכניס את הילדים, לא רק לא לסגר, להפך, להכניס אותם ביחד שיהיו בקמפ של הדבקות. תנו לילדים להיות בקמפ של הדבקות, כדי שהם יפתחו נוגדנים, ואז נגמור עם זה, ומה שאתם עשיתם, אנחנו לא נראה את הנכדים שלנו עוד חודשים, והוא ממש כמעט פרץ בבכי. ואני מסתכלת עליו, ואני אומרת, יואו, אפידמיולוג בעל שם עולמי, פורץ בבכי, שכל הידע שלו, וכל ההתמקציות שלו נזרקת לפח, ומה שעושים הפוליטיקאים בכל העולם הפוך ממה שהמדע מדבר. עכשיו, מה שהוא אמר ממש מתכתב עם מה שפרופסור קמרון אמר, זה אותם דברים פחות או יותר. לחשוף את הציבור הבריא לנגיף, תוך כדי שמירה על האנשים בסיכון, אנחנו נדבק, נקבל נוגדנים לווירוס הזה, לא יקרה לנו כלום, כן? והסיפור הזה ייגמר תוך חודש. עכשיו גם עוד דבר, בוא ניקח רגע את הקו הזה, תראה מה הם עשו דה-לגיטימציה לקו. הם לקחו אנשים כמו שרונה כהן, ואני מכירה אותה במקרה, והיא פשוט עשתה פרסומת לקורונה, שהיא פוגעת ומסוכנת באנשים בריאים, שיש תופעות לוואי לונג אפקט. לקחו מקרים בודדים של אנשים שהקורונה, לאנשים הבריאים והצעירים, הקורונה עשתה להם לא יודעת מה, והגדילו לנו את זה במיצג הפנימי במוח, על ידי פרסומות נונסטופ בתקשורת וברשתות החברתיות, על האנשים שמצאו בפינצטה שהיה לזה לונג אפקט, ולכן כל הדיבור הזה, תנו לציבור הבריא להידבק, הם הפילו את הקו הזה, מכיוון שלא, מה פתאום, אני לא רוצה, למה? כי שרונה, כי עוד, אתה יודע, ליאור קלפון, לא יודעת מי, מצאו איזה כמה פרזנטורים למגפה שהם לא בני 82, ונתנו להם במה מטורפת. אגב, אני רצה איתך רגע על החיסונים, תראה להבדיל מה הם עושים עכשיו. אם אז כל מי שמת, מת מקורונה, או כל מי שיש לו אפצ'י, והוא אחר כך יש לו איזה לונג אפקט, זה קורונה, עכשיו מה שהם עושים, כל מי שנפטר מיד אחרי החיסון,
זה מהמחלות רקע.
אתה יודע, אתה מסתכל על המניפולציות שלהם, ואתה לא יכול שלא לראות את זה.
אז אני אגיד, עובדה שאנשים לא רואים את זה.
כן.
זאת אומרת, עובדה ש... עכשיו, מה אני תמיד אומר? למה איפשהו הכדור הוא לטובתנו, תרתי משמע כדור? כשבולים את הגלולה הזאת של כביכול של האמת, מתפקחים, מורידים מעצמנו את כל האמונה התפלה הזאת במערכת ובממסד ובתקשורת, אתה לא יכול לחזור להיות ישן. זאת אומרת, it's a one-way street. נכון. נפל האסימון, הוא לא חוזר שוב.
לא.
אבל הבעיה היא בשביל להפיל את האסימון, את נלחמת מול מערכת מפחידה ומדאיגה, שיש לה שליטה המונית באנשים דרך הטלוויזיה. היא יודעת איך לקלל במרכאות אנשים כמונו, ולתת לנו דילגיטימציה, כי מי אנחנו? קונספירטורים שמוצאים אינפורמציה ביוטיוב, זה מה שאתם. עכשיו, זה מה שאני מקבל בפייסבוק כל היום, כן? אז אני שם פוסט, 80% מסכימים איתי כי זה הבועה שאני נמצא בה, ואז יש את ה-20% האלה שמראים לי מה באמת אנשים חושבים. הנה, תראה עוד אחד שקורא משהו על 5G, שבחיים שלי לא רשמתי מילה על 5G, עוד אחד שחושב שהוא קרא משהו על 5G, ועכשיו העולם בא לתקוף אותו.
כן.
הם מנסים...
יש להם בנק סיסמאות.
בנק סיסמאות, בדיוק.
כן. איש עונה לי איתם שיח נורמלי. אין אפשרות שיח איתם. כן, מצב התלהמות, לגמרי. נכון. אני רוצה עוד דבר לומר לך, אם שמת לב לטקטיקה הזאת שהם משתמשים בה, אתה יודע ש... הרי כל הזמן אנשי הבריאות מתחלפים, מכיוון שכנראה היד רועדת להם כשהם חותמים על השקרים ועל הסגרים ועל ההגבלות, והם כנראה אולי חושבים על היום שאחרי שתהיה ועדת חקירה והם יזרקו לכלא, אז יש פה איניביציה של אחריות שכל מיני פרופסורים בחשו ברמאות הזאת ולא רק אחד. אז סדצקי ברחה, בר סימנטוב ברח, גרוטו ברח, גם זו ברח, וגם זאת בטח עוד מעט תברח. בקיצור, כל האנשים שלוקחים חלק ברמאות הזאת, הם לוקחים חלקים בפיסות קטנות. עכשיו, אם ניקח רגע את פרופסור גמזו, שהוא התחיל לדבר עוד פעם על ה... אתה יודע, על זה שיש פה מגפה נוראית וכולי, בחורה בשם ליל ליר, שאלה אותו, איך יכול להיות שיש כאן מגפה, אם אין תמותת יתר ובתי חולים ריקים. אז מה הוא ענה לה? הוא ענה לה, אני מזמין אותך לבוא איתי למחלקות קורונה, ובואי תראי חולי קורונה שיושבים במחלקות. עכשיו תראה מה הם עושים, וזה כל הזמן. הם לוקחים מקרים פרטיים, ובואי, את רוצה הוכחה שיש מגפה? בואי אני אקח אותך למחלקת קורונה ותראי שיש שם חולים. עכשיו, גם כל הקו הזה של בואי אני אוכיח לך דרך מקרים פרטיים, זה עוד דרך של מנפול הקהל והציבור. כי אנחנו תמיד היו חולים בתי חולים. בוא תעשה לי סיור בבית חולים, זאת לא הוכחה למגפה. אנחנו מדברים על מגפות, תראה לי בבקשה סטטיסטיקות של תמותה. ולא, הוא לא הולך לשם, הוא הולך לבואי תראי את החולה הקשה, בואי תראי את הבן אדם ש... על רועי פרייס, שרון, בכנסת, אמרה, אני ראיתי חולה שהצלתי אותו, הוא כבר היה רגל אחד בקבר, ואני הצלתי אותו בחור ככה וככה. זאת אומרת, הם חוזרים כל הזמן לתת לנו סיפורים של מקרים פרטיים, וככה הם שולטים במוח, וככה הם יוצרים את ההפחדה. אתה יודע מה שמדהים גם זה שזה אנשים אקדמיים שמבינים סטטיסטיקה, יודעים שיטות מחקר, יודעים שלא מקבלים החלטות גורפות כוללות על סמך מקרה פרטי כזה או אחר. זה לא יאומן, ואני אומרת לך מסביבי יש אנשים גם שיש להם תארים בסטטיסטיקה. אני משתגעת, אתם לא רואים שהנתונים מראים שאין כאן מגפה. זה איזושהי מחיקה מוחית שהיא לא, אני לא מצליחה להסביר לעצמי ולהבין מה קורה פה, אבל אני רואה מה הם עושים. הם לוקחים מקרים פרטיים, אפוקליפטיים ככל שיהיו, ומגדילים את זה במוח של הציבור, והם הצליחו.
נכון, ודרך אגב, אם יש מישהו או ארגון שאשם בדיוק, או לא פחות מאלה שנעלו את כל ההחלטות לחיסיון של 30 שנה, וארגון בריאות העולמי, זה התקשורת.
לגמרי.
אני מאחל, טוב, אני לא יאחל, אבל את יכולה להבין מה בא לי להגיד.
תחכה ליום.
לא, אני לא, אין לי שום רצון לנקמה, אבל אני חושב, סליחה, יש לי פה איזה זבוב. אין לי שום רצון לנקמה, אבל אני מסוגל פיזית, להקיע על כל הכתבים במדינת ישראל, על כל הערוצי החדשות, אנשים פשוט חסרי עמוד שדרה, חסרי אתיקה, לא יודע אם מתי שהם נכנסו ללימודים של ג'רנליזם וזה, הם חשבו שהם יהיו יד ביד, פשוט לא פחות מגרמניה הנאצית. אנחנו, הרבה פעמים אני משווה את מה שאנחנו עוברים לשואה, ואנשים, תראה, אנשים נבלים, איך אתה מעיז, איך אתה מעיז להשוות את זה לשואה, איפה אתה רואה תאי גזים? חבר'ה, השואה לא התחילה עם תאי גזים. השואה התחילה בדיוק כמו שהיא מתחילה עכשיו. הפרד ומשול, יש אנשים שהם מחלה מהלכת, אנחנו צריכים לתת להם טלאי צהוב, לכם רוצים לתת דרכון ירוק, אנחנו נפריד, נשים אנשים מסוימים בגטאות, היום אנשים נוחתים בנתב"ג, ובלי לשאול אותם, ישר לוקחים אותם למלניות.
לא, לא נותנים לנו להיכנס לחנויות, אם אנחנו לא שמים סמרטוט על עבר אנשים.
כן, זאת אומרת, השיטה כבר מבוססת וקיימת, כל האנשים שמתווכחים איתי על זה שסנקציות זה לא כפייה. אם אומרים לכם סנקציות, לעשות חיסון זה לא כפייה, איך אפשר להגיד דבר כזה? ברגע שמגבילים אותך, בתנועה, אולי רווחה, שירותים מדיניים, שירותים מחברות, לא להיכנס לקניונים, לא להגיע לבנקים, אולי אפילו לא לשמור על התפקיד בעבודה שלך, ראיתי כבר כמה כתבות על בוסים, שמפטרים אנשים אם הם לא מוכנים להתחסן, איך אתם יכולים לקרוא לזה לדבר כזה? זה לא כפייה, זה כפייה לכל דבר. סנקציות זה כפייה לכל דבר, זה פשוט דרך להחוף את הנושא הכי כואב, לפחות לעם היהודי, וזה, את יודעת, רפואה בכפייה, כמו שהיה בגרמניה הנאצית, וזה פשוט קורה, זה קורה בצורה אחרת, ואנשים אוכלים את זה כמו דבש.
תראה, מי שאוכל, שמשרד הבריאות דואג לבריאות שלנו, ומי שאוכל שיש פה מגפה, זה מוצדק מבחינתו, אתה בטח מבין את זה.
נכון,
מוצדק
נכון.
מוצדק מבחינתם סגר, מוצדק מבחינתם, אנחנו נסתכל למי שהולך
בצחה. הכל, הכל, הכל מוצדק.
למה?
הכל.
כי אנחנו לטובת
בריאות
חיים.
הציבור, לטובת בריאות הציבור, אפשר לעשות לנו הכל, ולא רק שאפשר לעשות לנו הכל, הם יהיו בעד. תכניסו אותו לכלא, קחו אותו לכלא, הוא
הם
מסוכן.
הם כותבים, הם כותבים
כן?
את זה.
כן? כן, כן, וזה הכי מפחיד.
זהבה גלאון כתבה...
ראיתי, אני חיפשתי את הטוויט הזה, אני רציתי לקלל אותה שם למטה.
היא מחקה את זה, כי היא חטפה כנראה.
בטח שהיא חטפה.
לא, אבל אתה מבין, היא קנתה את המגפה, או שהיא שותפה.
היא לא קנתה את המגפה, אף פוליטיקאי לא קונה את המגפה, אין אף פוליטיקאי שמאחורי דלתות סגורות לובש מסכה, תעשי לי טובה. זה לא, זה, תקשיבי, כל מי שקשור בעליון הפוליטיקאי, כולם יודעים שזה עונה, כולם. אין בן אדם שלא יודע.
איך אתה יודע את זה?
מה זה איך אתה יודע? אין סיכוי שבן אדם שנתפס על זה שבינתיים, שבזמן שהוא אומר לי שאסור להיות בחגים עם המשפחה, הולך להיות עם המשפחה ועם החברים במסיבות. אין מצב שאנשים שלא לובשים מסכות מול המצלמות, שפתאום שמים את המסכה מול המצלמה, מאמינים במגפה הזאת. מי שמאמין במגפה הזאת, מתנהל בצורה הזאת. מתנהל ככה. שאני האמנתי במגפה, התנהלתי כאילו אני מאמין במגפה. מבינה? אני לא הייתי צריך שהממשלה תגיד לי ריחוק חברתי.
איך אתה מסביר את זה שאלי אבידר משתף פעולה עם השקר מסכות, והוא מסיר מסכה לפני שהוא מתחיל לדבר על הפייק מגיפה?
תראי, אני כשאת עולה ללבל מסוים, מבחינת החברה, זאת אומרת, שעלית איזשהו מדרגה, בין אם זה מדרגה כלכלית, או בין אם זה מדרגה של כוח פוליטי, כוח תאגידי, דברים כאלה, אנשים משתנים, ואנשים הם לא מה שהם מראים לך. אני לא מעניין אותי מה יגידו לי, אני קונספירטור, לא קונספירטור. להיות בלבל הזה, שאתה שולט על 9 מיליון איש, במדינות אחרות זה על מאות מיליונים, אתה לא אנחנו. זאת אומרת, אנחנו חושבים שאנחנו יכולים להזדהות איתם. הם לא מזדהים איתנו. הם רואים אותנו בתור ג'וקים, מספר, חתיכת צינור שמוציא מס מהתחת, סליחה על הביטוי, כן? זאת אומרת, אנחנו משלמי מיסים, אנחנו הפרודקטיביות של המדינה, אף אחד לא מסתכל עלייך כפרט, הם מסתכלים עלייך כפרט שאת נפטרת מקורונה, זה, הם עושים מזה הצגה, הוא. אבל אם אתה סובל כפרט במדינה שלך, אף אחד לא מסתכל עליך, אף פוליטיקאי לא מעניין אותו, אנחנו יכולים לדבר על כל מיני חוקים ודברים שיכולו להעביר מזמן, במידה והיה אכפת להם מהאנושות, שהיינו פותרים מלא בעיות. כולנו יודעים שזה הכל משחק, משחק של כוח, ומה שמדהים אותי עוד יותר, ואני קצת נכנס למקומות שאני לא ממש מכיר, בטח לא הפוליטיקה הישראלית, אבל אני מדבר באופן כללי, היום הם מתנהלים, היום, ההתנהלות שלהם היום, היא כאילו לעולם לא יהיה בחירות יותר. אפילו שאנחנו חושבים שיהיה בחירות, עוד שבועיים או מה שלא יהיה, ההתנהלות שלהם, הם לא דופקים חשבון יותר, אז משהו קורה פה.
אתה יודע, עוד דבר, בהקשר למה שאתה אומר, הם מתנהלים גם, יש פה ביזה של הקופה הציבורית, הסגר הזה עולה 2.5 מיליארד דולר לשבוע, אנחנו מדברים על 10 מיליארד, הם זורקים לפח 10 מיליארד דולר, על סגר מטומטם בלי סיבה, ומיליארד דולר לחודש, אם אני לא טועה שאלה המספרים, אתה יודע, אני כבר, המיליונים כבר עפים, וזה כבר מדברים על מיליארדים, על בדיקות בחודש, והם עוד לא התחילו עם לכפות הבדיקות על הילדים שהם רוצים לעשות, והם מקימים עכשיו מעבדות קורונה בכל בתי הספר, כי הם רוצים לעשות בדיקות כל שבוע לילדים שלנו. אתה יודע, ופרופסור מוניץ, גם אפרופו הוועדת קורונה שהייתה בספטמבר, ישב שם פרופסור מוניץ, מנהל מעבדת קורונה באוניברסיטת תל אביב, והוא אומר, הבדיקות האלה לא שוות כלום, אין צורך בהם. תסתכלו על המונשמים, על החולים קשה ועל הנפטרים. הוא אומר את זה שאין צורך בהם, הוא אומר, חבל על הכסף שנזרק. תסתכל כאילו, אני אומרת כאילו, מה? מרוקנים לנו את קופה הציבורית על פייק מטפה שכולם, כאילו, מה?
זאת המטרה. זאת בדיוק המטרה.
למה שהביתי על המטרה כזאת? הרי הם חיים, לא מבינה, מה? יש להם מטרה להרוס את המדינה?
יש להם מטרה להרוס את הכלכלה העולמית. אני עשיתי דוקומנטרי, את האמת, באנגלית ולא בעברית, שמדבר על כל הנושא הזה של הבנק הפדרלי. ופחות או יותר איך הוא עובד, איך כסף עובד, מאיפה הוא נוצר, איך הוא נוצר, למה הוא נוצר, מה זה חוב, איך כסף נוצר מחוב. אני לא יודע אם את יודעת, אבל אין היום שקל, דולר, דינר, יורו, כל שטר אחר. אין דולר, אני אקרא לזה דולר ככסף. אין דולר אחד שמסתובב בעולם שאין עליו חוב. עכשיו, יכול להיות שאת שומעת את זה ואת לא ממש מבינה מה זה אומר, אז בואי אני אגיד לך ככה. תארי לך שאני נותן לך את הדולר הראשון שאי פעם נוצר. אני עכשיו מחזיק אותו ביד. אוקיי? ואני נותן לך אותו, הוא היחיד. ואני אומר לך שעל הדולר הזה את צריכה להחזיר לי דולר ו10. תנסי שנייה, ניתן לך שנייה. אני נותן לך את הדולר היחיד שקיים, הוא היחיד שקיים, אין מאחוריו אף דולר אחר, אני נותן לך אותו ואני אומר לך שאת צריכה להחזיר לי דולר ו10. איך תעשי את זה?
אני צריכה להדפיס כסף.
את צריכה להדפיס כסף. ואז את הכסף שאת מדפיסה, גם עליו יש את הכסף שלא קיים. זאת אומרת, כל דולר שקיים בעולם, יש עליו חוב, שהחוב הזה הוא לא קיים מבחינה כספית, הוא רק יכול להיות קיים אם אנחנו נוציא עוד חוב. זה נקרא money out of debt. וככה העולם שלנו עובד. על כל הכסף שיש בעולם, שדרך אגב, רק 3% מהכסף הפיזי, כסף פיזי הוא רק 3% ממה שיש סרקולציה בעולם, כל השאר הוא דיגיטלי, שקר אחד גדול, ושליטת האינפלציה ודיפלציה כמובן מבוססת בידיים של העשירים. עכשיו, אנחנו לא ניכנס יותר מדי לזה, כי זה באמת לא נושא השיחה. בסופו של דבר, אנחנו יכולים לדבר טיפה לגעת באג'נדה 2030, אג'נדה 21, כל הדברים האלה,
אני לא רוצה להיכנס לשם, כרגע זה באמת, זה נושא מאוד מאוד גדול, אולי אם תרצה...
לא, אני לא רוצה להיכנס אליו כי אני גם לא מומחה בזה, אני רק רוצה להגיד שיש תוכנית מאוד מבוססת, הם מדברים עליה בפתוח, זה לא סוד, הם לא מחביאים את זה, כל אחד יכול להיכנס לאתר של ה-WEF, זה ה-World Economic Forum, הם אומרים את זה בפנים, הם נתנו לנו את התוכנית שלהם ל10 שנים הבאות, וחלק מהתוכנית זה קריסה כלכלית, טוטלית, לעבור לכסף דיגיטלי, שליטה טוטלית בכל מהלך שאת עושה, ונעצור שם.
אוקיי, אז אני רוצה, נניח במה שאתה אומר זה נכון, כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים פה עשרות אלפי משטפים בכל העולם. בואו נדבר על רק מדינת ישראל. חברי הכנסת הם משטפים.
לא.
לא משטפים?
לא, לא, לא. זה, כל אחד פועל לפי אינטרס. אלונה, את עושה את מה שאת עושה, כי זה גורם לך לאיזה משהו. זה מרגש אותך, את מרגישה שזה בוער בך, אף אחד לא יכול לעצור אותך מלעשות את מה שאת עושה. זה את, נכון? עכשיו, את פועלת, אני לא יודע אם את עושה מזה כסף, את לא עושה מזה כסף, זה לא משנה, זה מה שאת עושה. האנשים שנמצאים בפוזיציה שהם נמצאים כרגע, כמו שאת אמרת, יכול להיות שסדצקי, יצאה מהתפקיד שלה, כי היא לא יכלה לחיות עם עצמה. יכול להיות שאיפו אותה, אני לא יודע מה היו, אבל בואי נגיד שהיא יצאה כי היא לא יכלה לחיות עם השקר הזה, להמשיך ולשקר לאנשים לגבי המגפה הזאת. אז יש לך דוגמה לבן אדם שלא זרם, זה לא אומר שהיא
רואה. לא, היא זרמה, היא הגיעה לבגץ, היא נלחמה להכניס לנו את השבק לטלפונים, אוקיי. היא לקחה חלק ברמאות אוקיי. הזאת,
אז יפה, בגלרה. אז אני לא אקח אותה כדוגמה טובה, אני רק אגיד שאי אפשר לבוא ולהגיד שסדסקי, שהיא גם אשת רפואה, לא ערה לסטטיסטיקה מול מה שקורה בשטח. אז שאני אשב ואני ישכנע אותך שהיא מושחתת מהיסוד, זה לא נכון, כי מי אני שאני ידע. אבל מה שאני כן יכול להגיד, זה שתמיד יעמוד מישהו ויעשה את התפקיד. תמיד יהיה מישהו. ואז אנחנו נגיד שזה השם של אותו בן אדם, ואז אנחנו ננסה למצוא מה גרם לו לעשות את זה, מה גרם לגמזו לעשות את זה, מה גרם לגמזו אחרי זה לעזוב. אנחנו לא יודעים, מה שבטוח זה שאנשים עושים את זה. אנחנו כן יכולים להסתכל ברמה יותר גבוהה. ושמה ההחלטות מתקבלות והן יורדות כלפי מטה, בשליטה טוטליטרית. זאת אומרת, כל בתי החולים בכל העולם מקשיבים והולכים לפי הפרוטוקול שארגון בריאות העולמי אמר לעשות. ארגון בריאות העולמי אמר שאתם צריכים להשתמש במכונות הנשמה, איך שאתם רואים בן אדם עם קצת היפוקסיה, שזה אומר שרמת החמצן בדם שלו היה נמוך, תקעו לאנשים צינור בתוך הגרון והרגו אותם. האם הרופא חלק מהקונספירציה? לא, זה הפרוטוקול שהוא קיבל.
אתה יודע, עוד באפריל, או באפריל כבר, בתוכניות של דל ביקטרי, היו שם רופאים שאמרו שהמכונות האלה הורגות.
נכון.
עכשיו, בין מה שאמרו לבין זה ששינו את הפרוטוקול, לקח לא יודעת מה חצי
שנה. לקח הרבה זמן, כי כמה שזה נשמע נוראי, וזה נשמע נוראי, ואני יודע, וזה יהיה קשה לבלוע, הם היו חייבים שיהיו הרבה מתים. הם היו חייבים, הם לא היו יכולים להעביר את הדיקטטורה הזאת, ואת יודעת, פה אנחנו נסחפים למקומות שאנשים לא רוצים לשמוע. אני מעדיף להישאר במקום הזה, שאני עדיין יכול לדבר עם הצופים, ולא להכניס אותם לאיזשהו, אבל כל אחד צריך לקחת את המדרגות ולעלות. קודם כל, לבלוע ולהזדהות עם זה שאין מגפה במדינת ישראל. ואז להגיד, אוקיי, אם אין מגפה במדינת ישראל, אז למה עושים לנו את מה שעושים לנו? איפה ההיגיון? ואז הבן אדם עושה טיול, והוא יגיע למסקנות שהוא מגיע, כל אחד בזמנו, אבל
מה הבעיה הגדולה, מה בעצם, מה משותף לי ולך, ולא משותף לציבור המאמין, בעיניי, שזה הבסיס אתה כבר הגעת עם איזשהו ידיעה במוח, שכל אקסיומה יכול להיות שזה שקר. ואני הגעתי לקורונה, אני מהרגע הראשון לא קניתי את הרמאות, אני ישר היה ברור לי שמשקרים לנו.
שזה מוזר מאוד.
שמה שישר ידעתי?
שישר ידעת, כי את אומרת שאת לא היית כזאת, את לא היית איזה, את היית בעד חיסונים, ואת היית בעד זה, ואת כאילו היית עם המערכת, ואת
אני הייתי עם המערכת עד לפני כמה שנים, אבל לפני כמה שנים אני לא מאמינה יותר למשרד הבריאות שדואג לבריאות שלנו, זאת אומרת, זה משהו שכל תא בגוף שלי,
כן,
אני
בסדר,
יודע.
אבל כשאת היית ראית גופות בסין, סליחה שאני חותך אותך.
קודם כל אני לא ראיתי גופות, קודם כל אני
לא ניזונה
מהטלוויזיה, אני לא ראיתי
לא,
גופות בסין.
להפך.
שמעתי שמראים את זה, לא ראיתי, ראיתי אבל את הגרפים בחדשות של איטליה, ספרד, ראיתי את הגרפים, ראיתי הפחדה מוגזמת. ראיתי כן. שמשהו פה מוגזם על ההתחלה, וכבר הגעתי אבל לא מאמינה למשרד הבריאות, וכשאתה מגיע לא מאמין למשרד הבריאות, אז כל מה שהם אומרים, יש את זה, אני לא מאמינה להם אוטומטית, אני לא אומרת שהם משקרים, אבל אני גם לא מאמינה אוטומטית, זאת אומרת, באתי עם ספק. אז כשבאתי עם ספק, הספק רק הלך וגדל וגדל, ככל שכשדיברו לדוגמה על מיליון חולים ו10,000 הרוגים, זה היה אחד הנקודות שעוד יותר, מה שנקרא, הפילו לי את עוד יותר חיזקו אותי, כי ביבי נתניהו, כנראה שהוא גם אפידמיולוג שלא ידענו, כאילו שאלתי את עצמי, מאיפה אתה יודע שיהיו פה מיליון חולים ו10,000 נפטרים, אחד? כאילו מאיפה הבאת את זה, את הנתון הזה? ודבר שני, גם למה אתה אומר הרוגים? ממתי משם, אני מאוד שמה לב לשפה. למה להגיד הרוגים? אומרים הרוגים ממלחמה.
כן, מדהים, מדהים לי, מדהים לי, כאילו, מדהים אותי שלא קיבלת לוואטסאפ, לזה, לא קיבלת סרטונים, כי זה מה שעשה לי את זה, כן?
מה, אני, סרטונים אני, של אנשים שמתים?
הסרטונים שלא רק מתים, זה היה שם...
מסין?
זה היה נראה כמו מלחמה, את שמי, אני עשיתי מזה סרטונים, וכמובן, את
יודעת... אני לא ראיתי, אני עד היום לא ראיתי דרך אגב.
וואו.
אני עד היום לא ראיתי, אבל עוד דבר, ככל שהתקדמה המגפה, אתה ראית אמצעי שכנוע משתנים. זאת אומרת, אם בהתחלה הם היו עושים מעקבים אפידמיולוגיים, איפה חולה מספר 279, הוא היה פה, ואחר כך הוא היה פה, ואחר כך... אתה רואה פתאום הפסיקו עם זה, או אם אתה ראית שעשו קמפיין שלהם סביב ליאור כלפון, לקחו כל מיני סלבים ועשו עליהם קמפיינים, זה פסק.
כן, אבל זה כבר שלב מורה, את מדברת על שלב מתקדם, אני מדבר, כאילו אני מפתיע אותי.
לא, היו הרבה הוכחות לאורך כל דבר, מה שמפתיע אותך, אני מבינה מה שאתה אומר, אני אומרת לך, אני הגעתי לקורונה הזאת כבר מראש לא מאמינה למשרד הבריאות, וההפחדות האלה והשימוש במילים, כמה חולים יש שהם כל הזמן רק הגדילו את כמות החולים והם לא הורידו את כמות המחלימים. אני ראיתי שגם אמרתי אם יש מגפה אמיתית אז גם למה אתם רק מפחידים את הציבור? איפה שי נחמן של התקופה? איפה מישהו שירגיע? איפה פסיכולוג שייתן לנו כלים לנשום ומיינדפולנס? לא יודעת.
איפה פחים מיוחדים לזרוק את המסכה שהיא כנראה מפוצצת בווירוסים ולא סתם...
איפה דאגה לציבור? איפה מחלקות רווחה? איפה סלי מזון?
נכון.
איפה מוקדי חירום לאנשים בחרדות?
במצוקה, נכון.
כן, אני לא ראיתי באמת, אם יש מגפה אמיתית ומדינה שדואגת לבריאות הציבור, אני לא ראיתי פה דאגה לבריאות הציבור, כאילו דאגה לבריאות הציבור על הווירוס, אבל אתם הורסים לציבור את החיים בכל כך הרבה מישורים, ואין לזה התייחסות. אנשים, נניח סתם בעלי, אוקיי, מורה דרך, הוא בין לילה אין לו עבודה. אז וואלה, אני מצפה משר התיירות, תדבר לכל עובדי התיירות, ובוא, תציע חלופות, תציע כיוונים, בואו, תייצרו מערכות סיוע חירום לאנשים לייצר אתה רואה, אין תייחסות בכלל, לשר התיירות מי זה בכלל, לא ראיתי אותו. אין על זה בכלל דיונים, אין על זה בכלל... זאת אומרת, לא יודעת,
לא, אבל 128 מיליון שקל על להילחם בפייק ניוז יש להם, זה בטוח, כן? עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל... את בתור מישהי שגם מבינה ב-NLP וכל הדברים האלה, מה יגרום לאנשים, אני לא רוצה להגיד את המילה להתעורר, את יודעת, כל אחד ער לדברים שהוא ער אליו, אבל מה יגרום לאנשים להעיז, לשאול את עצמם, עם עצמם, איך יכול להיות שמה שקורה, קורה כרגע?
אתה בעצם שואל אותי, מה יגרום לאנשים למוטט את האמונה שלהם במגפה בעצם? זה השאלה...
הממסד, באמונה.
קודם כל, זאת שאלת מיליון דולר. זאת שאלת מיליון דולר, כי אנשים עברו חיוות הכי חזק שאפשר. מגפה, 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 כל יום לבריד. ועכשיו מה שיציל אתכם זה חיסון, חיסון, חיסון. הם בחיוות מטורף. מה שיכול למוטט להם את האמונה, זה קודם כל, דבר ראשון, זה לא למוטט ישר, אלא זה שלב של להרער את האמונה. זאת אומרת, אי אפשר למוטט לבן אדם את האמונה, מה שצריך זה לגרום לו לשים סימן שאלה על הסימן הקריאה. עכשיו, בעיניי, לדוגמה, אחד הכלים שאני מאמינה שהם מאוד חזקים, זה כשהם שומעים הרבה אנשים, פה אפקט העדר עושה את העבודה, הרבה אנשים שמדברים על פייק מגיפה. ואחת הפעילויות שאני יוזמת ועושה ברשת החברתית, זה דואגת להכניס מתחת לכל פוסט של משרד הבריאות, או של כל חבר הכנסת משתף פעולה עם הרמאות הזאת, המון תגובות שאנחנו יודעים שזה פייק מגפה, ואנחנו יודעים שזה רמאות. זאת אומרת, לא אחד או שניים הזוי, אלא שהסליחה שאני אקרא להם עכשיו בשם לא יפה, שהכבשים הסתכלו ויראו, הרבה אנשים שכותבים פייק מגפה, זה יכול לגרום להם להרער שנייה את האמת שלהם. כשהם שומעים הרבה אנשים שאומרים את, 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 את הדבר הזה. יכול להיות אחד הזוי, אחד קונספירטור, אחד מטורללת, כן? אבל לא יכול להיות שיש שם עשרות תגובות כאלה. אז זה משהו לדעתי שיכול להרער את האמון. הדבר השני זה סיפורים שאני השתמשתי, לדוגמה, בסיפור האישי שלי. יש לי סיפור אישי שקיבל עשרות אלפי צפיות דרך כלי שנקרא הצטרפות והובלה, שאתה בטוח עושה בזה שימוש מאוד חזק, שזה אומר, אני מתחילה מהמקום שאני מספרת שגם אני הייתי שם, איפה שאתם קראתי, היום. כן. מה?
אני ראיתי את הפוסט, כאילו, ראיתי גם את זה, מאוד מזדהה עם זה, בגלל זה גם כתבתי לך אחרי זה בוואטסאפ שמאוד הזדהיתי עם מה שאמרת שמה. כן, תמשיכי.
זהו, הסיפור כזה שאתה בא ואתה מספר, ואתה מתחיל את הסיפור מהנקודת מוצא שבו הבן אדם נמצא עכשיו, כל הפילטרים שלו, כל המחסומים, שום דבר שם עוד לא הורד, הוא עדיין מסוגל להקשיב. אם אני אומרת, אני בתור ילדה, הייתי ילדה מאוד חולנית, וכל הזמן הלכתי לרופאים, והם נתנו לתרופות, הם איתי, אין התנגדות, הם מכירים את זה, הם מכירים את המחלות האלה, שכל הזמן הם הולכים לרופאים ומקבלים תרופות, ועדיין הבעיה נשארת. זאת אומרת, הבאתי אותם לאיזשהו סיפור, שדרך הסיפור הזה, סיפרתי בעצם איך לי התמוטטה אמונה משרד הבריאות, וגם אגב, הדבר הזה לא הביא טרולים ולא הביא כללות, ובכלל אין לי כללות אצלי, אין אצלי כללות, מכיוון שאתה לא יכול להתווכח עם הסיפור האישי, שהייתי חולה, הלכתי עשרות שנים לרופאים, קיבלתי מלא תרופות ונשארתי חולה. אי אפשר להתווכח עם זה, ואי אפשר להתווכח עם זה שאני אומרת, שמאז שהפסקתי מוצרי חלב, נרפאתי. אי אפשר להתווכח עם זה, זאת העדות שלי, נקודה. זה לא יגידו לי, אני עכשיו מדברת שטויות, זה מה שקרה לי. ואחר כך אם אני אומרת, אוקיי, גם בעלי נרפא ממיגרנות של עשרות שנים, כי הוא הפסיק קפה, ואז אני מתחילה תהליך של הובלה, שבעצם אני אומרת, אז שאלתי את עצמי, איפה לעזאזל היו הרופאים, ומה הם למדו שבע שנים, אם הם לא יודעים להגיד לי, תורידי חלב, תוריד קפה, מה איפה... אוקיי, אז גם השאלה הזאת זו שאלה של מי שעובר איתי את המסע, זאת שאלה הגיונית לשאול, איך זה שכל כך הרבה רופאים, כל כך הרבה שנים, לא ידעו לתת לי את העצה הקטנה הזאת?
לא באשמתם, כן.
אז לא, זה בסדר, אבל אני אומרת כאילו שאתה לוקח קהל מאמין במשרד הבריאות, שומע סיפור שהוא הסיפור שלהם, הם מכירים את זה, הם עברו את הדרך הזאת, הם שם, הם במחלה הכרונית שלהם, קרון, קוליטיס, לחץ דם, whatever, סקרת, you name it, לכולם. ואז בעצם אני מספרת, שאלתי את עצמי, איפה היו הרופאים? ולמה הרופאים לא יודעים את זה? ואז הגעתי לחקירה על ההיסטוריה של הרפואה, רוקפלר, קרניגי.
רוקפלר.
השתלטו להם על תוכנית הלימודים, והיום הרופאים, כן, למדו איך להשאיר אותנו חולים, ולמכור לנו תרופות לכל החיים, ושלעולם לא נבריא. לא באשמתם, הם באו ללמוד לרפא, אבל הם... לצערי הרב, הם לא יודעים לרפא, וזאת המסקנה שאני הגעתי. עכשיו, כשאני מספר את הסיפור הזה, ואני מתחילה עם המקום שבו הם נמצאים, פתאום זה מחבר אותם לעצמם, לזה שהם הולכים שנים לרופאים, והם מקבלים שנים תרופות, וההורים שלהם מקבלים תרופות, ואף אחד לא מבריא, פתאום קולטים, שוואלה, הרופאים לא יודעים לרפא שום מחלה. אז אני חושבת ש... אז גם הסיפור שלי, וגם אני מראיינת אנשים עם סיפורי החלמה, אז דרך הסיפורים של, זאת אומרת, אם אני על הקהל שלי דיברתי את הסיפור שלי, אז אני מביאה כל מיני אנשים שמספרים את הסיפור שלהם, והקהל שלהם נחשף לדבר הזה. אז אני מגיעה ככה גם לקהלים חדשים. ודרך סיפורים של אנשים, שהרי כל מי שהלך שנים לרופא ולא נרפא, ואז הוא גילה ששינוי תזונה או שחרור טראומה, זה מה שריפא אותו, זה מפיל הסימונים זה יכול לייצר מיתות אמונות, הדבר הזה. ובזה אני מתעסקת כבר, עוד לפני הקורונה, ועכשיו עם הקורונה ביתר סט. באמת, בשאלה ששאלת, איך למוטט את האמון לציבור במגפה, וזה, אני חייבת להגיד לך, זה מאוד מאוד מאתגר. באמת, כי
מאוד.
יש מולנו את גוליאת, שזה התקשורת, שהם חוברים שם לבריד.
Okay. יש, כן, וגם יש להם איזשהו, יש להם, יש לנו איזשהו בעיה, אני אנסה להגיד את זה בעברית, כי היא קצת קונספצואלית, יש לנו בעיה קונספצואלית, לדמיין משהו בסדר גודל עולמי, אבל כל בן אדם שיש לו בעיה לדמיין משהו בסדר גודל עולמי, הוא לא אמין עם עצמו. זאת אומרת, הכל קורה בסדר גודל עולמי. אנחנו, כמעט כל דבר שסביבך באותו רגע, אם תוריד את הראש, זה מיוצר בסין ומגיע אליך תוך יומיים. זאת אומרת, הכל הוא בסדר גודל עולמי היום, ולפחות כבר כמה, אולי 20 שנה, וכשיש לך נקודות מפתח, אני פשוט חושב שזה אולי הגוליית שאף אחד לא מצליח לאחוז בו, כאילו להגיד, רגע, אוקיי, אין מגפה, אין זה, אבל זה ביבי, ביבי לא רוצה ללכת לכלא, אבל לא, זה לא ביבי, וזה לא זה שהוא לא רוצה ללכת לכלא, כאילו, גם אם מישהו מחליף את ביבי, הדבר הזה ימשיך, אף אחד לא עוצר את זה מבחינה ממשלתית אצלנו, זה לא יקרה, אלא אם כן אנחנו באמת נקום כעם מאוחד, אני לא מדבר אפילו על מרד, רק אפילו civil disobedience, כאילו, לא משתפים איתכם פעולה, אז אולי יכול להיות איזשהו שינוי, עוד הפעם, אין לי הרבה תשובות, אבל זה לא קשור לביבי, זה באמת, באמת משהו שהוא כלל עולמי, הוא בסדר גודל עולמי, וקשה לאנשים לתפוס את זה, אבל מאוד קל לתפוס את זה, אם פשוט מקטינים את הפרספקטיבה, אתה יכול להסתכל על חברה כמו גוגל, 200,000 עובדים, הם כולם עובדים על אותו פרויקט, זאת אומרת, יש מנהל בראש, מתחתיו יש שורת מנהלים, מתחתיהם יש שורת מנהלים אחרים, ראשי צוותים וצוות. וככה זה עובד גם בכל מה שקשור היום במגפה. יש את ארגון בריאות העולמי, מי שמעלה ומי שזה, זה כבר לא חייבים לדבר על זה, אפילו שביל גייטס מאוד מקושר שם, אבל אני לא חושב שהוא ה-be all end all של המגפה הזאת. יש איתו חבורה מאוד גדולה, הכולל את משפחת רוקפלר, ואני מוכיח את, אני לדעתי, אני מוכיח את זה גם בסרטים שלי, ו... העניין הזה שברגע שיוצא הודעה מארגון בריאות העולמי ומדינות או ראשי מדינות משתפים פעולה עם מה שארגון בריאות העולמי אומר, כל הנושן הזה שזה בסדר גודל עולמי זה כל כך בלתי אפשרי, זה כל כך אפשרי, זה 120-160 מדינות שבסך הכל לוקחים הוראה מארגון אחד שממומן על ידי כמה משפחות, עם אינטרסים מאוד ברורים בחיסונים, עם אינטרסים מאוד ברורים של תורת הגזע, של שליטה באוכלוסייה, אני לא מדבר כרגע על דילול אוכלוסייה, אבל שליטה בילודה של אוכלוסייה, הם מדברים על זה בפתוח, והבתי חולים זורמים עם זה. חברות התקשורת זורמות עם זה, חדשות זורמים עם זה, כל החברות, הסושיאל מדיה, פייסבוק, טוויטר, יוטיוב, ב-100% זורמים עם זה, תנסה להגיד משהו לא במקום, מי כמוך יודעת, את נעולה 30 יום מהפייסבוק שלך, מי נתן את ההוראה הזאת? מי, זאת אומרת, מאיפה זה הגיע? אך ורק מארגון בריאות העולמי, זאת אומרת,
אני יודעת את זה, אגב, יש להם חוזה, יש לארגון הבריאות העולמי חוזה, עם פייסבוק ויוטיוב, כבר ממרץ, זה אבישי מתיה אמר לי שהם סיכמו עם הרשתות החברתיות לצנזר כל מי שמדבר משהו נגד המגפה או נגד החיסון. סיכמו את זה איתם, זה גלוי.
אז מה שאני אומר, שבן אדם אומר איך זה יכול להיות בסדר גודל העולמי, ברגע שלקחת את ארגון בריאות העולמי, שמת את שורת המערכות הבריאות, שזה בתי חולים, מדענים, מחקרים, מתחת לזה שמת את חברות התקשורת ואת פייסבוק, טוויטר ויוטיוב, קיבלת עכשיו שליטה טוטלית על תודעה של עולם שלם. זה לא כזה בעייתי.
אתה יודע שזה יפה מה שאתה אומר, כי בעצם אתה מפרק את הדבר הענק הזה למשהו שבעצם זה מערכת ארגונית היררכית. פיצי. אנשים שם מקבלים משכורת. אתה יודע שיש איזשהו מישהו שפגשתי אותו באמצע הרמאות הזאת הוא אמר לי, אני עובד במשרד הכלכלה, משרד האוצר, אבל אני המון המון מסתובב במשרד הבריאות. והוא אומר, כל העובדים שם במשרד הבריאות יודעים שזה רמאות. כך הוא אמר לי.
אני הקלטתי רופאים, בחשאי הקלטתי רופאים שאומרים את אותו דבר.
העובדים של משרד הבריאות אומרים שזה רמאות, וגם לגבי המסכות, הוא אומר לי, אני אומרת לו, מה עם מסכות? הוא אומר לי, כולם שם מסכות, אני אומרת לו, איך אתה מסביר את זה? אז הוא אומר לי, שמו להם שם צמוד, משטרה, יש להם אכיפה אובססיבית. למה? כי רק חסר להם שידלוף החוצה, שבמשרד הבריאות מסובבים לי מסכות, וגמרנו עם האמון הציבור, שגם ככה הוא זה. אבל אתה יודע, אני יכולה לדבר איתך על זה שעות, כי באמת יש כל כך הרבה נושאים. דוגמה, עכשיו אמרנו אמון הציבור. אני אומרת, מצד אחד אין אמון הציבור בממשלה, ומצד שני, רוב ההורים זרמו עם כפיית מסכות על הילדים בספר.
זה הורג אותי, זה כואב לי.
מה נסגר איתם?
זה הורג אותי. תקשיבי, יש לי מזל שהבת שלי בת 4.5, ועדיין לא מכריחים אותם. אני ליום לא הייתי מסכים לדבר כזה, זאת אומרת, אני לא מבין מה עובר אצלי בגוף, שגורם לכזאת התנגדות, בזמן שאני מסתכל על הורה, שאוהב את הילד שלו בדיוק כמו שאני אוהב את הילד שלי, שמאפשר להם לשים עליו מסכה 8 שעות ביום, ריחוק חברתי, אוכלים בפינה, כל אחד בפינה אחרת, יושבים בחוץ, כל אחד 2 מטר מאחד השני. גיהנום. מה זה גיהנום? זה ריפרוגרמינג. אתמול עברתי, כי אני מתכנן לעשות עכשיו עוד סרטון, קצת להזכיר לאנשים מאיפה באנו, כאילו, איפה היינו לפני שנה? כאילו, זה הסרטון הבא שלי, הוויז'ן הבא של, קצת להזכיר לאנשים מה אנחנו, איפה היינו לפני שנה ואיפה אנחנו היום. ואני עברתי, והרעיון, חלק מהרעיון זה גם להראות כאילו מה הילדים עוברים עכשיו. ואני עובר על תמונות, כאילו, במיוחד בחול, עוד בארץ זה עוד איכשהו, ילדים עומדים בתור שתי, את יודעת, מסומן להם, איפה מותר להם לעמוד. כל ילד אוכל בשולחן משלו, ילד אחר אוכל בשולחן אחר, בחצר, הם צריכים להיות בריחוק.
זאת התעללות לשמה?
מה זה התעללות? מה זה התעללות? אבל זה לא התעללות לרגע. יש אנשים שרואים את זה, כי זה מה שאנחנו צריכים לעשות בשביל לעבור את המגפה הזאת. אני רואה את זה בתור ריפרוגרמינג. הם לא רוצים שאנחנו נחזור לנורמלי. זה מה שהם רוצים. אנחנו גם, אני, את, האנשים הבוגרים יותר, אנחנו לא מעניינים אותם. מה שמעניין אותם זה הדור הבא. מה שמעניין אותם זה הדור הצעיר. וכמה שהם יצליחו לאחד את הדעה הזאת ואת הכפייה הזאת, כפייה רפואית וצנזורה, שכבר אין דרך למצוא את האמת בעולם הזה, ולהאמין אך ורק בתקשורת הממסדית, זה, הם, הדור הבא זה הכוונה שלהם. אנחנו סתם, אנחנו ביי פרודקט.
זה מה שאתה אומר, זה מה שאתה אומר, כי אתה יודע, זה מתחבר לי, אם עכשיו אני הולכת לשים פה שם על השולחן, ואני רוצה לדעת אם אתה מעורה בעניין הזה, אם אתה יודע על המעורבות של פרופסור דן אריאלי. אתה יודע מי זה? אתה יודע מי מדובר?
במעורבות למה? לא, סליחה.
אוקיי. אתה יודע מי זה פרופסור דן אריאלי?
פנים אני בטוח יודע, אבל כמו שאמרתי, שמות אני לא חזק.
תקשיב, פרופסור דן אריאלי הוא פרופסור בעל שם עולמי, הוא גאון. אני למדתי אצלו, אני מכירה את התכנים שלו. הוא מומחה בכלכלה התנהגותית.
אוקיי.
יש לו ספר שנקרא לא רציונלי ולא במקרה.
אוקיי, כן, מכיר את הספר.
ובעצם בספר הזה הוא ממש למד והתמחה בניתוח איך אנשים מתנהגים בצורה לא רציונלית, ובעצם איך אתה כבעל אינטרס יכול לגרום לבן אדם לפעול בצורה לא רציונלית. וזאת ההתמחות שלו. והפרופסור דן אריאלי, אתה זוכר בתחילת הקורונה הזאת, אנשים לא שיתפו פעולה עם המסכות. וה-200 שקל קנס לא היה מספיק חזק, והעלו את הקנסות ל-500.
ואז,
זה סחיטה באיומים. ואז פרופסור דן אריאלי בעצם גויס לייעץ לממשלה איך לגרום לציבור לציית להנחיות הלא רציונליות, שכן הרי אנחנו עד היום צוחקים על זה, אבל בהתחלה זה היה מאוד בולט. מה זה הטמטום הזה, שאם אני מאשנת, הווירוס לא תוקף, אם אני שותה, אם אני אוכל תפוח, אפשר להוריד מסכה ולהיות ליד אנשים, אבל כשאנחנו אוכלים, יושבים סביב שולחן ואוכלים, אפשר להוריד מסכה, אבל כשאנחנו עומדים בתור לא יודעת מה, לחדר אוכל, צריך לשים מסכה. כל הדבר הזה, אם אתה עושה ספורט, אם זה, אתה מדבק כשאתה ככה, ואתה לא מדבק כשאתה יושב, אתה מדבק כשאתה עומד, אתה... כל הטמטום הזה של ההנחיות, בעצם מה שיצר פה זה איזושהי מציאות של האנשים, זה בסדר אם אני מסתובבת ללא מסכה, אם אני מחזיקה את הפוח ביד. אבל הם בסדר גמור, הם רגועים לחלוטין, אבל אם אני בלי מסכה ואני ללא מסכה, הם יכולים להרוג אותי. עכשיו, זאת התנהגות לא רציונלית.
דיסונל.
והחבורת מטומטמים האלה, חברי הכנסת האלה, האפסים האלה, הם לא היו מצליחים לחוות את הציבור לאכול את הלוק שזה, בלי שיש כאן מוח שמומחה בשטיפת הודעתית, ופרופסור דן אריאלי, זה פורסם, הוא מייעץ לממשלה איך לגרום לנו לציית להנחיות. עכשיו, מה שקרה זה שאחרי שהוא התערב, נכנס קטורזה עם הפרסומות, עם הפרסומת הזאת בסופר, שהוא מאיר לאנשים, בעצם חינכו אותנו להעיר אחד לשני, שזה מאוד ישראלי גם, למה את לא חוסמת את עברי הנשימה? כל אידיוט יכול להעיר לי, למה אני לא חוסמת את עברי הנשימה? ומה שממש טלטל אותי וזעזע אותי, זה כששמעתי שפרופסור דן אריאלי, הוא מונה להיות ראש הצוות המייעץ לשר החינוך. ואז אני אמרתי לעצמי, מה, אוקיי, מה יש לדן אריאלי להתעסק עם משרד החינוך? מה הוא מחפש אצל הילדים שלנו? וזה מאוד מאוד הדיג אותי עד היום, תקשיב, עד היום זה מאוד מדיג אותי, וגם אני רואה את הפעילות שלו, אני רואה בדיוק איפה הרוח שלו מרחפת במשרד החינוך, וזה בא לידי ביטוי בג'ינגלים בהפסקות, זה בא לידי ביטוי בזה שהם מקבלים פרסים על זה שהם היו עם מסכות, שוטרים היו בימים הראשונים של הלימודים, לתת להם תעודות על זה שהם בסדר גמור עם מסכות, תקשיב, זה מטורף, הכניסו אותו לשטוף, ליצור ילדים שמאמינים ומשתפים פעולה עם הדבר הזה, ועכשיו גם יש תחרות של פרסומות על איך לשמור על אחיות מרחק, מסכה ואלכוג'ל ג'ל, הם ממש מוצאים ג'ינגלים.
ספרים, ספרים לילדים, בלי סוף, יש עכשיו ספרים, יצאו איזה 100 ספרים, את יודעת, ספרי ילדים שפעם היה מדבר על אופניים ופעמון, היום מדבר על ילדים במסכה וכמה זה מדהים וכמה זה קול וכמה זה...
ואחריות הדדית וערבות הדדית.
וכן.
גם יותר מזה, אתמול קיבלתי מישהי שלחה לי לוואטסאפ הודעה מהבית ספר על כל מיני מפגשי הורים שהולכים להיות, אז הולכים להיות 3 מפגשים בנושא החיסונים. שעל חשיבות החיסונים ולמה החיסונים, החיסון לקורונה, חיסוני שגרה וחיסון הפפילומה, ב3 מפגשים שונים, ממתי היה כל כך הרבה קמפיין לחיסונים בבתי ספר?
אז מה מפעיל אותו? אני אשאל אותך, אני אקטע אותה, מה מפעיל אותו? כן, מה מפעיל אותו?
תשמע, אני אגיד לך ככה, אני כתבתי עליו פוסט שהיה מאוד ויראלי, שממש מטריד אותי שהמוח הזה חבר לממשלת זדון. כתבתי על זה פוסט, ואתה לא יודע, אתה לא הכרת אותי, תקשיב, הוא התקשר אליי, דן אריאלי, והוא אמר לי, אלונה, אני דן אריאלי, אני מבין שיש לך כמה שאלות אליי, נהיינו שיחה, אמרתי לו, מה יש לך לחפש במשרד החינוך? מה יש לך לחפש אצל הילדים שלנו? ואז הוא ענה לי, אני ענה לך, אני גויסתי כדי לעזור לצוותים, איך משרד החינוך יעביר אוטונומיה למנהלי בתי הספר. הוא טוען, זה הפרויקט שלו. אבל בפועל, אתה רואה שילדים שלנו עוברים שטיפות מוח על המסכות, לא רק הילדים, גם הצוותים, גם המנהלים, כולם משתפים פעולה עם הרמאות הזאת. ואני לא מאמינה לו, שהוא התפקיד, עכשיו בשיא הקורונה גייסו אותו כדי לייצר אוטונומיה למורים ולמנהלים בחיית.
אז אני אחזור לשאלה, מה את חושבת שמפעיל אותו?
תראה,
הרי הוא לא חלק מביל גייטס, הוא לא חלק מארגון בריאות העולמי. מה מפעיל את האדון הזה ללכת ולעשות לנו את משהו?
אני לא יודעת, אבל אשתף אותך בנתונים ותגיד לי אתה ובוא נחשוב ביחד. למה הוא התקשר אליי? דיברנו 40 דקות. בפוסט הזה אני כתבתי, היה פרסום שהוא מונה להיות... צוות היועצים של גלנט. אז כתבתי, משרד החינוך שכר את דן אריאלי. אז מה עניין אותו לאורך כל השיחה? רק זה עניין אותו. למה כתבתי שזה בשכר? כי זה לא בשכר. אני מבקש ממך להוריד את המילה הזאת, להסביר, כאילו לשנות, כי אני לא מקבל שכר. לא עניין אותו שאנחנו בחרדות מזה, לא עניין אותו שהקורונה היא פייק.
רגע, הוא עושה את זה בחינם?
הוא טוען שהוא לא מקבל כסף, הוא אומר שזה בהתנדבות. משרד החינוך וממשלת ישראל, משרד הבריאות, שמשקיעים עכשיו מיליארדים על שטיפת תודעתית, על הדבר הזה ועל הרמאות, אין להם כסף לשלם לפרופסור דנה נריאלי, מאוד מוזר. אבל אתה ראית לאורך כל השיחה, לא מעניין אותו שאני אומרת לו שאין אף אפידמיולוג שחתום על המגפה. לא מעניין אותו, והוא גם אישר אותי, שהוא יודע שאין תמותת יתר. לא עניין אותו שאני אומרת לך, אנחנו אלפי הורים חרדים מאוד, שאתה מייעץ עם משרד החינוך. לא עניין אותו, לא ריגש אותו בכלל. דבר אחד הוא היה עסוק. תשני את זה שכתבת שאני מקבל שכר. עכשיו זה, רק אחרי השיחה אני קלטתי, בוא נע, זה מה שרק עניין אותו. שלא יחשבו שהוא מקבל משכורת. אז גל, מה אני מבינה מזה? אני מניחה, הוא אומר לי, את רוצה לראות את חשבון הבנק שלי? בוא נניח והוא לא מקבל משכורת ממשרד החינוך. אבל אולי הוא מקבל משכורת מתעשיות החיסונים? אמרתי לו את זה. הוא אמר לי, מעולם לא קיבלתי כסף מתעשיית החיסונים. אבל אני כן יודעת שהוא יעץ באיזה מקום, והוא אמר, איך להתמודד עם גל מתנגדי החיסונים שיגיע? והוא אמר, פשוט שנו את הנרטיב. תאמרו, החיסון לא מגן עליי, אלא החיסון מגן על האחר.
יפה, עוד הפעם אז, חוזרים עם
ה... אז אתה מייעץ את תעשיית החיסונים, אבל אתה לא מקבל כסף ממשרד החינוך, אתה לא מקבל כסף מתעשיית החיסונים, וכשאתה שואל אותי מה מפעיל אותו, אני לא יודעת.
פילנטרופ מדהים. בואי נקרא לו ככה, בואי נקרא לו פילנטרופ.
תקשיבו, פרופסור שאני אהבתי והערכתי, ואני מרגישה שהוא אדם ישר. אני לא מבינה איך הוא לוקח חלק בחינוך הילדים שלנו לשים סמרטוטי חיידקים לדבריה של סדצקי על הפרצוף. אני לא יודעת. מה, כולם בצע כסף?
אז עוד הפעם. אז פה אני חוזר אחורה ואני אומר, לא צריך שכולם יהיו באיזשהו תעלומה עולמית. צריך שכל אחד יפעל מהמקום שהוא פועל בו. הוא עושה את העבודה. זאת אומרת, בין אם הוא מקבל כסף, בין אם הוא מושחת, בין אם הוא לא מושחת, העובדה היא שהוא מייעץ איך לשטוף מוח של ילדים, שבשבילו, כנראה עם הידע שלו, זה קלי קלות, כן? זה אפילו ניצול עד רמה של אונס, מנטלית, כן? לילדים שלנו.
שוב, רק בוא, אתה יודע, למען... איך אומרים, לקסטח את עצמנו, אנחנו לא יודעים...
אני לא מכיר אותו, אני אפילו לא מכיר אותו.
אנחנו יודעים שהוא יועץ למשרד החינוך, כן. הוא טוען שהוא יועץ רק בענייני אוטונומיה של מנהלים, אנחנו יודעים במה הוא מתמחה, ואנחנו גם רואים מה עושים לילדים בתי ספר, כן. ורוחוף שם נמצאת. כן. אנחנו משערים שהוא לוקח חלק בהדרכה של הדבר הזה. תראה, אתה יודע, הם מעסיקים פסיכולוגים במגפה הזאת, לא רק פה, גם בעולם. יש דיווחים, אני ראיינתי אנשים. בעולם. ממשלת אנגליה העסיקה פסיכולוגים להפחיד את הציבור.
הם כתבו בכתבה לפני כמה זמן, הם כתבו, הסגר לא נועד... איך הם אמרו את זה? אנחנו, כי הם בסגר הזה, שהם עשו לנו עכשיו, הם רצו... שילדים, גם הילדים שעדיין הולכים לבית ספר, שהם כבר יבואו הביתה ב-12 או ב-1. והם אמרו, הסיבה היא בשביל ליצור הרגשה של סגר. זאת אומרת, מה שהיה חשוב להם זה שיהיה הרגשה של סגר, שאנחנו נרגיש ונבין שאנחנו נמצאים בסגר. זאת אומרת, שום דאגה אפידמיולוגית, שום דאגה מדעית, שום דאגה שבאמת הילדים מפזרים מחלה וזה מה שאנחנו מנסים. לא. הרעיון הוא שתרגישו שאתם בסגר. ועכשיו ההיגיון היחיד שאנחנו בסגר השלישי הזה, שהוא כלל לא קיים, אני מסתובב חופשי, לא בדיוק הבנתי מה קורה פה. אנחנו...
זה סגר בערב רק הבנתי, ובעיקר הם דואגים שלא נבקר את סבתא. זה כאילו שורה תחתונה.
לא יודע, לא ראיתי לא יותר שוטרים, ולא בסגר השני הוא היה הרבה יותר חריף ממה שאני מרגיש עכשיו. בסגר השני...
אבל לא מבינה, אז מה, אומרים סגר ולא אוכפים אותו, אז למה...
כלום, אני לא הרגשתי שום אכיפה ואני סובבתי חופשי.
אז מה, איך אתה מסביר, מה הם עושים? אני לא...
תראי, הם נופלים בהרבה דברים שהם עושים, זאת אומרת, הרבה פעמים הם נופלים במה שהם כאילו מנסים, ואז הם חוזרים בהם, ואז הם מחליטים שהעסקים יהיו סגורים, ואז פתאום לא, ואז הקניונים נפתחים, אבל הם לא ייפתחו היום. הם לא בדיוק הכי מאורגנים בעולם,
כן
אבל...
כן, טקווי, לא טקווי, כן,
כן בדיוק, אבל, תראי, אבל הנוסחה היא ברורה, הנוסחה דבר ראשון, לשבור אותנו מנטלית, צעד אחד קדימה, שתי צעדים אחורה, כולם מכירים את זה. זה בשביל נורמליזציה. זאת אומרת, ברגע שהכנסת אנשים לסגר, אבל השארת אותם חצי שנה רצוף, יכול להיות שתגרום למרד. אבל שאתה שם אנשים בסגר לחודש ומשחרר אותם, נותן להם לחיות קצת, לחזור לחיים וזה, ואז ממציא עוד הפעם כמה תירוצים למה צריך לחזור עוד הפעם לסגר, אז זה מציק, אבל זה מקובל, ואז אחרי הסגר השני כבר התרגלת להיסגר לשתיים, השלישי לא נראה כמו איזה משהו מטורף, כי כבר קרה לנו פעמיים, אז זה בסדר, אנחנו נעבור את זה, זאת אומרת, הצפרדע במים החמים, זה הכי ברור שאני יכול להגיד את זה, זאת אומרת, האנלוגיה הכי ברורה שאני יכול לתת, זה הצפרדע במים החמים. הם פשוט עושים נורמליזציה.
כי בהתחלה היו הפגנות נוראיות, רציניות, היסטריות של אני שולמן, של העצמאים, היום אתה לא שומע אותם יותר, כאילו אני לא יודעת מה נגמר איתם, אבל אנשים פשוט הרגל מכרו אותם, אני לא יודעת מה קרה, אני לא יודעת מה קורה עם העצמאים, גם אנחנו לא שומעים, אני שוב לא רואה חדשות, אבל אתה יודע, פעם דיברו על המכור פלאפל הזה, עשו ממנו איזה אישו מאוד גדול, וביבי בא, ולא יודעת מה דיבר איתו, נשמה טובה, אבל כאילו וואלק, כאילו נסגרו פה המון, המון עסקים, חנקו, יש פה קטסטרופות שלא מדברים עליהן. אנחנו גם, אתה יודע,
שהלמ"ס
השנה לא מוציא דוח העוני. השנה. לא יוציא בדצמבר, לא יהיה. למה? מעניין למה.
את יודעת, אני ברמה האישית, לא אחד לאחד, אבל זאת אומרת, אני רואה לאן זה הולך. אני רואה, אני גם, זה כתוב על הקיר. זה כתוב על הקיר בדיוק כמו
ש... אז מה אפשר לעשות לעצור את זה?
פה הנפילה שלי. אני יכול להסביר. אני לא יודע מה הפתרונות. כי תראי, אני אגיד לך את האמת, אני לא בן אדם שרוצה לדמיין שאלימות זה מה שיביא אותנו לאיזשהו הישגים. אמנם אלימות היא בדרך כלל הדרך היחידה לעשות איזשהו רבולושן אמיתי.
וואלה, אני לא חשבתי לכיוון הזה דווקא.
אני לא קורא לזה, אני אומר שזה דוגמאות היסטוריות, כן? אפשר גם להסתכל על גנדי ולהגיד שגם לשבת ואולי לעשות שביתת רעב ברחוב עם מיליוני הודים, לשבת על הרצפה ולא להיות אלימים, זה גם יכול לעבוד, אבל שלא נשכח שבסופו של דבר ירו בגנדי, אז מה שלא יצא מזה, לא, זה לא יצא טוב. אבל מה שאני מנסה להגיד זה שתראי, אנחנו... כרגע, ואני לא, חס וחליל, אני לא מבקר אף אחד, אמא שלי שמה כל שבוע כמעט, יש אנשים שהיום מוצאים המון המון, ובמשך חודשים רבים מוצאים המון אנרגיות על ביבי. אני חושב שכל האנשים האלה, אם הם היו מודעים למה שקורה פה, בצורה אמיתית, כי זה בסך הכל אנשים שהמגפה לא מפחידה אותם, אני לא חושב שיותר מדי הם מאמינים במסכות, הם יוצאים ברחובות, הם ליד אחד השני, זאת אומרת, המגפה זה לא מה שגורם להם לקום בבוקר וללכת לישון בלילה באיזשהו פחדים, אבל מצד שני, במקום להילחם במה שעושים לנו, הם נלחמים בדמות אחת, שגם אם יחליפו אותה, אנחנו עדיין נעבור את מה שאנחנו נעבור. אז מצד אחד, אני מאוד גאה בהם ומאוד מכבד אותם ומאוד מפרגן להם עם הכוח ועם המרץ הזה שהם עושים כל שבוע. מצד שני, אני מרגיש שזה בזבוז אנרגיות, כי מה שאנחנו צריכים להילחם כרגע, זה דבר ראשון זה אחדות. ואם אתה מקלל את ביבי, יש 50% מהמדינה, או אפילו יותר, שהם בעד ביבי, אז כבר אנחנו מפסידים. במקום שכולנו נהיה על אותו מטרה, כרגע אתם חתכתם את המטרה לחצי. בתוך החצי הזה גם יש איזה כמה אנשים שלא בדיוק מסכימים ולא בדיוק, אז הפרד ומשול זה הכללה הכי גדולה שיש לנו. כל היום מסיתים אותנו נגד הדתיים, הדתיים בכלל נמצאים בעולם שלהם, חלקם הגדול ללא תקשורת וללא סמארטפונים, הם בכלל לא יודעים מה קורה, הם רק שומעים מה שהרבנים אומרים, אז הם לא מתאחדים איתנו, יש לך את שמאל, יש לך את ימין, יש לך את הספרדים, יש לך את האשכנזים, יש לך... זאת אומרת, אנחנו כבר כל כך מפולגים, שבאמת להביא לשינוי, דבר ראשון צריך לבוא ולהגיד, כמו ב-AA meeting, שלום, שמי גל שלב, אני אלכוהוליסט, ואני כרגע מטפל בעצמי ולא שתיתי שבועיים, סתם אני נותן דוגמה. כנ"ל, כל המדינה צריכה לעשות, זאת אומרת, אנחנו מודעים לזה שאין פה מגפה, וכולנו צריכים להתאחד, לפחות עכשיו, אחרי זה נריב. כרגע אנחנו צריכים להתאחד נגד הרוע הזה.
אבל העניין הוא שאנחנו לא...
אנחנו לא מאוחדים.
סביבה אין מגפה. אנחנו, בוא, רוב הציבור מאמין
שיש פה מגפה. אני איתך, אני איתך.
אם הציבור יאמין שאין פה מגפה, אז תהיה הסיפור הנגמר.
לא, אני ברור, אבל אני לוקח אפילו את הדוגמה של ה-10, 20 אלף אנשים שהולכים ועושים הפגנות כלשהו. הם לא מאמינים במגפה.
לא, לא. זאת אומרת, אבל... קודם כל אתה טועה, הם כן מאמינים. אני, בוא, אני גם, בוא, גם אני הולכת לבלפור. אני הולכת...
ואת מאמינה במגפה?
לא, אבל אני שייכת לאזויים, הם קוראים לנו אזויים גם. האלה מבלפור, בוא, גונן בן יצחק, שם תמונה שלי, אוקיי? ואמר, האזויים האלה הורסים לנו בגלל שאחר כך הם יגידו שאנרכיסטים מפיצי מחלות מגיעים לבלפור.
כן, אבל הוא אחד מתוך. תגידי לי, מה את עוברת עכשיו בקהל? כמה אנשים שומרים על הכללי?
שומרים!
כפפות, יש להם ג'לים בידיים, הם עושים ג'ל, הם אומרים לאנשים תתרחקו ממני 2 מטר, יש מגפה.
יש להם מסכות עד לגבות, אני אומרת לך, אני רואה.
האם זה בגלל 500 שקל דוח, או האם זה בגלל ש...
אני מסתובבת שם מסכה, הם מעירים לי, בחיית, תקשיב, אתה יודע למה אני חסומה? כי קראתי להם כבשים, על זה אני חסומה לחודש.
אז הנה, אז
טעיתי. כי קראתי להם מפגינים בבלפור כבשים. לא, הם כבשים, חבל הזמן, אימא של הכבשים.
אז טעיתי, ובגדול, חשבתי שאולי יש תקווה.
לא, הם גם לא מדברים על זה מילה. תראה, אחד הדברים שמטריפים אותי, אתם הרי, קודם כל, אורלי בר-לב, תדע לך, יש איסור... דיבור על הפייק מגפה עם הסיקור של אורלי בר-לב, כן? היא עיתונאות עצמאית, היא מקבלת מימון על ידי הציבור. את, אחותי, את חופשייה לדבר על מה שאפשר. היא לא מוכן לדבר על דברים האלה, היא לא תראה אנשים שידברו על הדברים האלה. מי שרוצה לדבר איתה ומתחיל לדבר על זה, היא מסמנת לו, לא על זה. היא לא מוכנה לתת במה לדבר על הרמאות הזאת של הקורונה, זה לא ברור. עכשיו, לגבי החבר'ה של בלפור, תשמע, יש שם, כן, אני מכירה חלק מהאנשים שהם איתי עוקבים אחריי, מכירים אותי בדעתי, נכון. אבל גם על הנאומים שיש להם, הם מדברים על השקרים, הם מדברים על הפרות אמונים, הם מדברים על, על הפשעים שלו, הם מדברים על הכל הם מדברים. אבל הם לא מדברים על השקר של הקורונה. הם לא מדברים על זה שהוא משחק עם הבדיקות. הוא לא מדבר, הם מדברים על זה שאין תמותת יתר. הם לא מדברים על זה ש... על, 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 על הרופאים ממודל ההיגיון הבריא, לא מזכירים אותם בכלל. זאת אומרת, גם אורלי בר-לב נותנת רשימת הפגנות. יש היום, הערב יש הפגנה על תמיכה...
אני מקווה להיות שם, כן, אני מקווה להיות שם.
הם לא מפרסמים את זה. אז הם לא איתנו במלחמה, לא על הצוללות מה שקרה פה. עכשיו הורסנו את החיים, לא מדברים על זה.
עכשיו יותר מזה, יותר מזה.
אני לא אסביר לך מה קורה.
יותר מזה. אם אנחנו ננסה לצאת לרחובות באופן, את יודעת, משמעותי, ישר יצביעו עלינו כמפזרי המחלות. אנחנו רוצחים, לנו לא אכפת מהמבוגרים, מיד לעצור אותם, בכוח, להכניס אותם לכלא. אלה סכנה לציבור. עכשיו זה, אני קורא לזה הגזענות החדשה. זה, 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 משהו שהתחלתי לקרוא לזה ככה לפני זה כמה חודשים. זה הגזענות החדשה. זה הפרדר ומשול הוא החדש. של האנשים שהם המפיצי המחלה, אלה האנשים שלא אכפת להם מהמבוגרים, לא אכפת להם מהסגנים, לא אכפת להם מהאנשים בסיכון.
כן.
אנחנו מוכנים להרוג אנשים בשביל הטיפשות והקונספירציות שלנו.
ושאנחנו רוצים למצום חמצן בחוצפתנו, כי אנחנו אגואיסטים.
נכון. ובגלל זה אין לי תשובות. בגלל זה אני אומר את האמת, אין לי תשובות, כי אם אנחנו לא נוכל לצאת לתקשורת, אף אחד לא מראיין אותנו, אף אחד לא נותן לנו במה. המעט שיש לנו מצנזרים אותנו, מצנזרים אותך מהפייסבוק, אנשים כמוני, אנחנו, הרבה קבוצות כבר ננעלו מחוץ לטלגרם, אפילו טלגרם התחילו, שטלגרם זה כאילו המקום של, כן, טלגרם, טלגרם, כל הקבוצות מעל 10,000 עוקבים שמדברים על דברים שלא אמורים לדבר, ננעלות, אז
זה, זה לדעתי, וואו,
כן, 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 הצנזורה היא ברמה מאוד גבוהה, אז מצד אחד יש לי תקווה, כי אני בן אדם עם תקווה, אם לא היה לי תקווה, כבר הייתי תולה את עצמי ולהתראות, אבל יש תקווה, אני לא יודע מאיפה היא מגיעה. תשובות...
אני
אומר את זה, את יודעת, אני אומר את זה באיזה, אבל אני רק יכול להגיד שבצורה אמיתית, זאת אומרת, אני מסתכל על מקומות כמו דנמרק, אנגליה, גרמניה, הוציאו באמת הפגנות ענק, גרמניה זה היה 1,000,000 איש.
כן.
דנמרק, כמה עשרות אלפים שעצרו כן. את כל הדרכון הירוק שלהם. אני לא יודע לכמה זמן, אבל בינתיים.
עשו הפגנות על הפייק מגפה.
על הפייק מגפה.
כן.
עכשיו, אני בתור קנדי, בן אדם שחי בחול כל החיים, תמיד הסתכלתי על הישראלים מהצד, ואמרתי, אלה החיות הרעות האלה, אנשי צבא, לא ייתנו לאף אחד לדרוס אותם בחיים. תקשיבי, אני מצטער להגיד את זה, זה המדינה הכי כבשה שיכולה, הכי פריירים, אני קנדי, תקשיבי, אני קנדי ברמה של, אני לא מעיז לצפצף ברכב, אני אחכה בתור, אני בחיים לא יחתוך מכונית, קנדי בקטע הזה, ואני היחיד שמוכן לצרוח ולקלל, לא היחיד כמובן, לא היחיד, אבל כאילו בצורה בוטה, אני ביטלתי ניתוח, סיפרתי לך את זה אתמול, אני ביטלתי ניתוח שאני מחכה לו חצי שנה, ניתוח שאני צריך 30 שנה, אבל באמת בחצי שנה האחרונה התחלתי לטפל בזה, ואני צריך באור הטוף, הגיעו, אמרו לי שאני צריך כמה ימים לפני הניתוח, שזה אמרו להיות שבוע הבא, אמרו לי שאני צריך לעשות בדיקת מטוש, לא חיסון, אמרו לי, אתה צריך לעשות בדיקת מטוש, להגיע אלינו עם תשובה שלילית, אמרתי להם, תקשיבו, אני לא משתתף ברפואה הניסיונית הזאת פה שאתם עושים למדינה, אני מתנגד, זכותי להתנגד, היא אומרת לך, כאילו בגדול, זכותך להתנגד, אבל אי אפשר לעשות לך את הניתוח, אם לא תעשה את זה. ואני ביטלתי את הניתוח, אני לא אתן להם להפיל אותי, אני לא אתן להם בגלל שאני עכשיו לא יכול לטוס לקוסטריקה לגלוש, ואני מבחינתי יעמוד עד המקל האחרון שמעמידים אותי עם הציפורן, לפני שאני אפול לדבר הזה. אני לא אתן להם לא מטוש ולא חיסונים, ואני לא אסתום את הפה.
גל, אתה יודע, קודם כל אתה מרתק, ואתה איש שיחה הכי מפרה בעולם, אני יכולה לדבר איתך שעות. קודם כל אני רוצה להגיד לך, אנחנו פשוט כאילו, אתה יודע, שזה לא יצא שעות על גבי שעות.
זה באמת יצא הרבה זמן.
כן, זה יצא נורא ארוך, אבל זה באמת נורא מעניין אותי, וגם, אתה יודע, להסתכל ביחד על התופעות האנושיות האלה, שאנחנו באמת כמו אנתרופולוגים מסתכלים על הציבור הזה, להבין מה נסגר עם האנשים שהיו פעם אינטליגנטים ועם מוח. אולי אני אעשה עוד שידור כזה, המשך ככה, אם יזרום לנו. אני רוצה להגיד לך שקודם כל אתה לא לבד, אני רוצה להזכיר לך שאתה לא לבד. אני לפחות מוקפת המונים, באמת, אני מוקפת המונים. אני כל כך מרגישה לא לבד, שאני כבר מרגישה שהאנשים האלה הם מעטים. באמת, אני מוקפת אנשים הרים. וגם בא לי איתי, וגם באמת הילד שלי הקטן איתי, ואנחנו באמת מוקפים בהרבה מאוד אנשים, וגם בהפגנות האלה של ימי חמישי בהבימה, אתה מרגיש ש... באמת, יש פה, אני לא יודעת על איזה כמויות מדובר, אנחנו לא יכולים לדעת, מכיוון שלא יעשה על זה סטטיסטיקה, אבל יש הרבה מאוד אנשים שמרים לרמאות הזאת. אני חושבת, התפקיד שלנו, כרגע השליחות שלנו, היא להעיר את הציבור. אין משהו אחר. בעיניי אין משהו אחר. פשוט להעיר את הציבור.
אני איתך.
כן. אז אני מקווה שגם השידור הזה קידם במשהו, לפקוח עיניים לעוד כמה אנשים, אז אנחנו את שלנו עשינו בזה.
הלוואי.
הסרטון הזה שאתה אמרת שאתה מתכנן לעשות על בתי הספר, אני מה זה סקרנית ומצפה.
אני מקווה מאוד, וכמובן אני אשלח לך את זה באופן פרטי, ותעלי ותעשי עם זה, מקווה שזה יוציא קצת רגש.
בטח, ואני רוצה להזכיר לכולנו, שיצא מכתב של רופאים, רופאים בכירים, לא מעטים שיוצאים נגד כל הגבלות הקורונה, כל הטרלול הזה, הם יוצאים נגד כל הכפייה וכל הסגרים וכולי. היום יש הפגנה של תמיכה ברופאים האלה ומכתב הרופאים שיצא לממשלה, ואנחנו צריכים שהציבור יצא החוצה לדבר נגד הכפייה הזאת ונגד הפרות זכויות אדם. ואני מזמינה את כל מי שרוצה להילחם על החופש שלו, על הבריאות שלו ועל החיים שלו ושל הילדים, בואו נצא ונפגין כוח ונצא עם שלטים ועם מסרים ונביא לפרונט שאנחנו לא מיעוט, שאנחנו רבים ערים, שאנחנו רואים מה הם עושים ואנחנו תומכים ברופאים האלה. תדעו לכם שהרופאים האלה, אני מדברת עם חלק מהם, הם מאוימים. הם מאוימים תרתי משמע. והם פוחדים על מקום העבודה שלהם, ולחלק מהם יש משכנתה לשלם, הם לא יכולים. אתם יודעים שפרופסור פרידמן, אתמול פיטרו אותו, בגלל שהוא לא זורם עם הנרטיב של הרמאות. הם פוחדים על מקום העבודה, הם חייבים תמיכה הרופאים האלה, ואנחנו צריכים לתמוך בהם, ולצאת לרחובות ולשטוף את תל אביב היום בערב בשעה 7:30, נכון? 7:30 בכיכר הבימה, בואו, תצטרפו, אני וגל נהיה שם, נכון גל אתה בא?
אני בא.
אחלה, אז אנחנו גם נפגש פייס טו פייס, אני מזמינה חיבוק מראש.
אני בא לתת לך חיבוק.
בלי 2 מטר.
בלי 2 מטר, בלי מסכה.
ברור, ברור, ברור. עם חמצן, הרבה חמצן. אז גל, תודה רבה.
תודה רבה לך, תודה להזמנה, תודה לצופים שלך.
לימים טובים, ושעוד נצחק על התקופה הזאת.
אמן, אמן, אמן.
אמן, אמן.
ביי.
ביי, ביי.